كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון ופתקה טובה. יום שני, כ"א בתשרי, הושענא רבה, אושפזין דה דוד, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ב. מסכת ביצה, דפים זך וכוח, חף זין וכף חת. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר. וגם בבוקר הזה, לאחר ליל שימורים של תלמוד תורה בהושענא רבה, תשפ"ב, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת בית אלפים, תף קוף למצזיין לבריאת העולם, היום הזה, תמו שבעת ימי חנוכת בית המקדש הראשון, שנבנה על ידי שלמה המלך, כאמור בספר מלכים א' פרק ח', ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל, עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם, שבעה ימים ושבעה ימים, י"ד ימים. חגיגה שנמשכה מלפני יום הכיפורים עד היום הזה, כ"א בתשרי, הושענא רבה. היום הזה בשנת ג' אלפים תף י' הייתה נבואת חגי לזרובבל, הפכה של יהודה, הממונה על יהודה, וליהושע הכהן הגדול, לחזקם ולעודדם במלאכת בניין בית המקדש השני. כי גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. היה וצכותב שיש לקרוא את הנבואה הזו ביום הזה. כאמור, היום הזה הושענא רבה, ומקום מיוחד תופס יומו האחרון של חג הסוכות, יום הושענא רבה, בסדרת ימי הדין המתחילה בראש השנה, ומסתיימת בשמיני עצרת. מלבד היותו של יום זה האחרון שבשבעת ימי חג הסוכות, הוא נודע כיום חיתום, יום שבו נגמר דינם של בני אדם, מלבד עובדת היותו של יום זה, יום חיתום על המים, הוא נודע כהמשך ישיר לראש השנה וליום הכיפורים, יום שבו נגמר דינו של האדם. הזוהר הקדוש מכנה את היום הזה, סיומא דדינא דאלמא. ביום זה יוצאים פתקים מלפני הקדוש ברוך הוא, פתקים שעליהם כתוב פסק דינו של כל אחד הניתנים למלאכים הממונים על ביצוע פסק הדין. וגם בספר המנהיג לרבינו אברהם אבן ירחי מצינו מספר מילים שהוקדשו למעלתו של יום קדוש זה, בו שענה רבה, כך הוא כותב, מקוימת חתימת שלושת הספרים הפתוחים בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא ונחתמים ביום הכיפורים, ובהושענא רבה תכלית הכפרה. דהיינו שביום זה ניתן האישור הסופי לדין שנחתם בשעת נעילה ביום הכיפורים. גם במדרש תהילים אנחנו מוצאים את הקשר שבין הימים הנוראים ובין היום השביעי של חג הסוכות. כך נאמר במדרש שם, בראש השנה באים כל באי עולם ועוברים לפניו כבני מרון, ואף ישראל עוברים לפניו. עבר ראש השנה וכל ישראל באים ביום הכיפורים ומתענים בו, ואין אדם יודע מי ניצח. עם ישראל ועם אומות העולם, כיוון שהגיע יום טוב ראשון של חג וכל ישראל גדולים וקטנים, נוטלים לולביהם בימינם ואת רוגיהם בשמאלם, מיד הכל יודעים שישראל נוצחים בדין, וכיוון שהגיע יום הושענא רבה, נוטלים ערבי נחל ומקיפים שבע הקפות וחזן הכנסת עומד כמלאך אלוקים, בספר תורה בזרוע, והעם מקיפים אותו, ומיד מלאכי השרת שמחים ואומרים, ניצחו ישראל, ניצחו ישראל. המקובלים הרחיבו את תוכנית הלימודים של הלילה הזה, ליל הושענא רבה, בהשראת גדולי המקובלים דוגמת רבי שמעון אלקבץ וחבריו, תוקן תיקון מיוחד לליל שבועות ולליל הושענא רבה. כפי המנהג פה, מימים ימימה, בכל חי, להעביר את הלילה הזה בשיעורים חיים של גדולי הדרשנים והרבנים. גם תפילות היום נאמרות בכוונה ובהכנעה רבה יתר על שאר ימי הסוכות. וכל אלו, יחד עם שאר מנהגי הושענא רבה, מעוררים תמיהה רבתי באשר למקומו המיוחד של היום הזה, שכן במקורותינו הראשונים, בתלמוד ובמדרשים, לא נמצא כל זכר למעמדו המיוחד של יום הושענא רבה. ולא עוד, אלא שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקיימים שמחת בית השואבה ביום זה. כך נאמר במשנה, במסכת סוכה, מסכתנו הקודמת. החליל חמישה ושישה. החליל שהיה מוביל את התזמורת לשמחת בית השואבה. האם אפשר שחכמינו ידלגו על פרט כה משמעותי וכה חשוב? האם ישנה דרך כלשהי להסביר זאת? כך שואל הגאון רבי ירחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה. ודבריהם של צדיקים הם זיכרונם ולעילוי נשמתו של רבי ירחמיאל, בן רבי יעקב ליפר, זכר צדיק לברכה, נאמרים הדברים. הנה תשובתו. מסתבר איפה שלא לחינם העלימו חכמינו את אופיו של יום הושענא רבה. לכל תופעה שכזו הסבר משלה. בדומה לכך מצינו כי העלימו הדורות הראשונים, אלו שקדמו לדורות של שמואל הנביא, את ההלכה למשה מסיני הקובעת כי האיסור לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, חל רק על סחרים, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. ואף שנמסר הדבר כהלכה למשה מסיני, לא מיירו חכמי הדור להעביר את ההלכה להמונים, עד שכאשר נשא בועז את רות, לא ראו זאת בני דורו בעין יפה, גואל סייריו לשאת את רות, ואף את משפחתו של דוד ביקשו לפסול. משמע כי ההלכה זו לא הייתה ידועה להמון, וודאי הייתה סיבה לכך. גם כאן, בלי ספק, הייתה סיבה לכך שהעלימו את מהותו של יום הושענא רבה מהמון העם. עמד על כך הגאון רבי יעקב קמניצקי זצ"ל, והוא מבאר כי מתוך היותו של יום זה היום האחרון לימי הדין שבהם נחתם גזר דינו של אדם, ביקשו חכמים להסתיר זאת, כדי שלא להעיב על שמחת ימי הסוכות. דורות הראשונים היו דורות מלאי חרדה מאימת הדין, ולא היו יודעים כי ביום זה ממשיך דינם. להתברר, הרי שבכך הייתה מתבטלת אצלם עיקר מהותו של החג, ושמחת בחגיך. רק לאחר דורות ראו חכמינו, כי גם אם יגלו את הדבר להמונים ולא ישאירו אותו רק ליחידים וחסידים, לא ייגרם מכך כל נזק. לאחר שהדורות התמעטו ועירתם פחתה, לא הייתה ידיעה זו פוגמת בשמחת החג שלהם. היה זה כבר בתקופת הגאונים, כבר אז חשו חזל, כי גם אם יגלו להמון את אופיו של יום זה, לא יעיב הדבר כי הוא זה על שמחת החג. משיצא הדבר החוצה, הפכה ידיעת הושענא רבה נחלתו של ההמון. זהו הסבר להרבה מגזירותיהם של חזל. ניקח כדוגמה את גזירת חכמינו שאמרו כי לא יקרא אדם לאור הנר בשבת שמה יתה. גזירה זו נגזרה בתקופה מאוחרת בעת שגזרו את היותחת דברים. 18 גזירות. מדוע לא נגזרה הגזירה הזו בדורות הראשונים? לדוגמה, בימי רבי שמעון בן שטח, אשר תיקן תקנות רבות, מסתבר שדורות הראשונים אכן לא היו זקוקים לגזירת שמה יתה. תודעת השבת הייתה כה טבועה בעצמותיהם, עד כי לא ניתן היה להניח כי ישכחו את השבת גם לרגע. והדבר דומה למה שאמרו, כי גם עם הארץ אשר בכלל אינו נאמן על המעשרות, בשבת הרי הוא נאמן על כך שהרי אימת שבת על עם הארץ. הרי לנו, כי אותו עם הארץ המזלזל בתרומות ומעשרות מפחד קדושתה של שבת, לא יעיד שקר בנפשו. והמציאות הזו נראית לנו כזרה אחר שירדנו פלאים, ואף קדושת השבת בעינינו ירדה פלאים. אבל זו המציאות שמתוארת בגמרא. זו כוחה של אימה טבעית, וזה גם היה כוחם של דורות ראשונים. לדידם לא היה כל הבדל בין שבת רגילה ובין יום הכיפורים. והשולחן ערוך פוסק כי הגם שאין לקרות בשבת לאור הנר שמה יתה, מכל מקום נוהגים לקרות בליל יום הכיפורים במחזורים, מפני שאימת יום הכיפורים עליהם. הוא אשר דיברנו לגבי הושענא רבה. כי לאחר שירדו בני ישראל ממדרגתם הטבעית, שוב לא חששו חכמינו מלגלות את אופיו של היום הקדוש הזה, שכן מעתה לא תופרע שמחת החג. הושענא למענך והושיענא. דבריו המופלאים של רבי ירחמיאל בן רבי יעקב ליבר, זכר צדיק לברכה, קרם, יהיו הדברים לעילוי נשמתו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא. עם מצוות מתוך התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות. מצוות תו"ף קלמד ה' לתלות המחויב לתלות משורשי מצוות ארבע מיתות בית דין כתבתי קצת בסדר משפטים. במצווה מ"ז שנצטווינו להעמית העוברים על קצת מצוות שבתורה, ושם כתבתי מחלוקת הרמב"ן זיכרונו לברכה עם הרמב"ם זיכרונו לברכה בעניין הזה. ועוד נאמר כי דין התליה כדי להגביה הנידון ולפרסמו לעין כל, גם בירותם עסק זקיפת העץ וקשירת הנידון עליו, תיכנס עירה ופחד בליבם. מצוות תו קלמד וו שלא להלין התלוי ראה שורשה במצוות תו קלמד זין. מצוות תו קלמד זין לקוברו בו ביום וכן כל המיתים משורשי המצווה, מה שהזכירו זיכרונם לברכה במשנה בפרק נגמר הדין במסכת סנהדרין, שאמרו שם כי כללת אלוקים תלוי, כלומר שלא יאמרו הבריות מפני מה זה תלוי, מפני שכלל את השם ונמצא בהזכירם זה, ובעלותם הדבר בפיהם שמחללים שם שמיים וגומלים רע לנפשם, והכל שחפץ בטובת בריותיו מנענה מזה מפני כך. מצוות תו קלמד חט להשיב אבידה לישראל, שורש מצווה זו ידוע כי יש בזה תועלת הכל ויישוב המדינה, שהשכחה בכל היא מצויה גם בהמתם וכל חייתם ברוכים תמיד, הנה והנה. ואם המצווה הזאת שהיא בעמנו יהיו נשמרות הבהמות והכלים בכל מקום שיהיו בארצנו הקדושה, כאילו הן תחת יד הבעלים, וכל פיקודי השם ישרים משמחי לב, מצוות תף קוף למת ח' שלא לעלים עיניו ממנה. ראה שורשה במצוות תף קוף למת ח'. מצוות תף קוף מם. המצווה 540 שלא להניח בהמת חברו נופלת תחת מסע. ראה שורשה במצווה הבאה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חו במסכת ביצה. ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרב יהודה המתיר למומחה לרדת ביום טוב לראות מומי בחור, מתי מדובר שנפל המום ומדוע? והתשובה, מערב יום טוב יורד החכם לראות אם הוא מום קבוע, שאם המום נעשה ביום טוב ודאי שהוא מוקצה גם לרב יהודה. שאלה שנייה, מאיזה טעם עושה רבי שמעון לבקר בחור שאין מומו ניכר? לרש"י משום שנראה כמתקנו, ולתוספות משום מוקצה. שאלה שלישית, מה דין בחור שנולד ומומו אמו? והתשובה, לרבא בר אבונה מותר לבקרו לכתחילה, ובברייתא כתוב שזה רק בדיעבד. שאלה רביעית, באיזה מקרה הסתפקו? האם יש מוקצה לחצי שבת ומה סבר רבא? התשובה, בחפץ שהיה ראוי בבין השמשות ונדחה בשבת משימוש, ושוב חזר בשבת להיות ראוי. ולאיקא דאמרי, הראשונה סבר רבא שיש מוקצה לחצי שבת, ולאיקא דאמרי, השנייה סבר רבא שאין מוקצה לחצי שבת. שאלה חמישית, פרי שאלה הוא לגג ליפשו ולא ידע הבעלים שהתייבש כבר לפני שבת, האם הוא מוקצה? והתשובה, אינו מוקצה, שהרי כל מה שיקצה מדעתו זה על מנת ליפשו, והרי הוא יבש ומוכן. השאלה האחרונה, מה טעם היתר לאכול מגדרות שרתחו בין השמשות אף שלא היו ראויות אז לאכילה? והתשובה, כיוון שנעשו בידי אדם ואין מקצה דעתו מהם, כי בידו לתקנם. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חו במסכת ביצה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראי היקר, בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"א בתשרי, או שענה רבה, תשפ"ב, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ב, כר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים זך וכוח במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חו עמוד ב', במרכז העמוד, 25 שורות מתחילת העמוד, ומן המילים באי מיני אילל מרבה, יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת? מי הספק הזה של אילל האמורה במרכז דף חו עמוד ב' במסכת ביצה בפרק השלישי? כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בגמרא במסכת שבת בדף ממה עמוד א' מבואר שאף רבי שמעון שאינו סובר שמוקצה אסור בשבת, הוא מודה בענבים וטענים שאלה אותם לגע כדי לייבשם ולעשות מהם גרגורות וצימוקים. ענבים יבישים קרויים צימוקים, וטענים שנתייבשו קרויים גרגורות. אז גם רבי שמעון מודה שהם מוקצה, כיוון שמשעה שהם מתחילים להתייבש אינם ראויים כלל לאכילה עד שהתייבשו, וכשהניחם שם דחה אותם בידיים מאכילה. ואפילו אם באמצע השבת גמרו להתייבש וראויים הם לאכילה, אין הם ניתרים לאכילה, משום שכל דבר שהיה מוקצה בכניסת השבת הרי הוא מוקצה לכל השבת, והוא הכלל שאמרו מיגוד התקצאי לבין השמשות, מתוך שנהיה מוקצה בכניסת השבת, התקצאי לכל איומה, נהיה מוקצה לכל יום השבת. דנה הגמרא בדבר שנאסר באמצע שבת וחזר והותר, האם חל עליו איסור מוקצה לכל השבת? באי מיני הלל, שאל הלל האמורה שהיה בתקופת רבה מרבה, את רבה, יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת? דבר שהוקצה באמצע שבת, האם חל עליו דין מוקצה לכל השבת, אף אחר שחזר ונראה, אף אחר שחזר והותר? או אין מוקצה לחצי שבת, ואם היה ראוי בכניסת השבת, שוב אין חל עליו שם מוקצה. אבל דבר שהיה דחוי בכניסת השבת, אף שנהיה ראוי באמצע השבת, הרי הוא מוקצה מטעם מיגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכל השבת. שואלת הגמרא, הרי סתם מוקצה, היינו גרגורות וצימוקים שדוחו אותם בידיים ומקצה אותם מדעתו, ואם כן יש לברר, ראי חידמי. באיזה אופן שייך את הספק הזה בגרגורות וצימוקים? אבל בדברים אחרים מצינו כן דברים שלא היו ראויים בתחילה ונעשו ראויים באמצע השבת, כגון מעות שעל גבי הקר, וכן אבן שעל פי החבית, כמבואר במסכת שבת בדף קוף מבית עמוד בית, שמנער את המוקצה מן הקרית על הארץ, והחבית והמיטה נעשים ראויים. השואלת הגמרא היחידה, מבאיזה אופן שייך הספק הזה בגרגורות וצימוקים? אידי חזי בין השמשות, אם הם היו ראויים בין השמשות לאכילה שהתייבשו כל צורכם קודם השבת, ועכשיו הבינה הגמרא שלא ניתחו אחר כך באמצע השבת, אז אם כן שואלת הגמרא, הרי חזי, ראויים הם ואינם מוקצים בשבת. הידי לא יחזי, ואם לא היו ראויים לאכילה קודם השבת, הרי לא יחזי, אינם ראויים, ופשוט שמוקצים הם לכל השבת, שהרי אינם מוכנים מבעוד יום. והתורה אמרה בספר שמות פרק ט"ז פסוק ה', והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיינו שצריך להיות מוכן קודם השבת, ואם כן, הרי הוא אסור בשימוש, כי הוא לא הוכן קודם השבת. וכותב החוכמת שלמה שהפסוק הוא אסמכת באלמה, והיינו שאין הכוונה שאיסור מוקצה ומדאורייתא. ואם כן, באיזה אופן הסתפק הלל? מבארת הגמרא לא צריכה, לא הוצרח, הלל להסתפק, אלא באופן דעיכה זה שהיו ראויים בין השמשות שכבר התייבשו כל צורכם, ועד הרתחי, ואחר כך באמצע השבת נדחו, כגון שירדו עליהם גשמים, ותפחו עד שאינם ראויים לאכילה, ועד הריחה זה, ואחר כך ייבשתן השמש, וחזרו ונראו לאכילה בשבת עצמה. ועל זה הסתפק הלל מאי, מה הדין? האם אחמת אותה שעה שלא היו ראויים לאכילה נעשו מוקצה עד סוף השבת, או שנאמר, כיוון שבתחילת השבת היו ראויים, אף שנדחו שעה אחת, כשחזרו להיות ראויים לאכילה, הרי הם מותרים. אבל כל זמן שאינם ראויים לאכילה, ודאי שזה מוקצה, אף אם הוא נדחה באמצע שבת. אמר להישיב לו רבה, יש מוקצה לחצי שבת, וגרגורות אלו שנדחו באמצע השבת, אף שחזרו ונראו, נעשו ראויים, הרי מוקצה עד סוף השבת. כותב המאירי, שאף לדעת אומר שיש מוקצה לחצי שבת, היינו דווקא לעניין אכילה, אבל עניין טלטול לדעת כולם, אין מוקצה לחצי שבת. הייתי והקשה עליו הלל. הרי שנינו בברייתא להיל. כשחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, האם רואים מומים ביום טוב? ושבין שניהם מודים שאם נולד הבכור ביום טוב ומומו אמו, שזה מן המוכן ומותר לאוכלו. ואם הדין שיש מוקצה לחצי שבת, יש להקשות המים, מדוע הבכור זה מותר באכילה? נעימה נאמר שיהיה מוקצה לכל השבת, שהרי היי בכור, בכור זה שנולד ביום טוב ומומו אמו, מעיקרה, מתחילה בבין השמשות של כניסת יום טוב כשהיה במעי אמו, אבי חזי אגב אמי היה ראוי לאכילה על ידי שחיטת אמו, כדין בן פקועה ניתר בשחיטת אמו. דהיינו, אם שחטו את האם ומצאו במעי הוולד, הוא מותר באכילה ללא שחיטה, ואפילו תם אינו קדוש בקדושת בכור עד שיצא ממעי אמו, ואחר כך דהיתי על הדלי, התחילה עם מי שנולד ונתקדש בקדושת בחור, נדחה מאכילה שהרי הוא בחזקת בחור תם, עד שיראה חכם שיש בו מום קבוע. ואחר כך, אך זה לחכם, הראו לחכם ואמר, החכם שהמום קבוע, אישתר אלי, הותר לאוכלו. ולדעת רבה שאמר שאם נדחה באמצע השבת, הרי הוא מוקצה לכל השבת, הרי גם בחור זה צריך להיות מוקצה לכל היום טוב. ומדוע הוא ניתר באכילה בראיית החכם? תרץ את הגמרא, אמר רביי, ויתימה ויש אומרים שתרץ זאת רב ספרה. לעולם יש מוקצה לחצי שבת, ובברייתא שהתירה את הבכור באכילה אחר ראיית החכם מדובר, כגון דיית ודייני אתם, ישבו הדיינים במקום לידת הבכור, ומיד כשנולד ראו שמומו קבוע, ונמצא שלא הוקצה כלל. מביאה הגמרא לשון אחרת בתשובת רבה להילל, איקא דאמרי שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, אמר לי רבה להילל, אין מוקצה לחצי שבת, דבר שהיה ראוי בכניסת השבת, אף שנדחה באמצע השבת, כשחוזר ונהיה ראוי, אינו מוקצה. מנסה הגמרא להביא ראיה לדברי רבא, למה מסייע לי? האם נאמר שיש ראיה לרבא מן הברייתא הזו? נאמר בברייתא ושבין, רבי יהודה ורבי שמעון אינם חולקים שאם נולד הבכור ביום טוב ומומו אמו, שזה מן המוכן. והבכור, והרי בכור זה, שנולד ביום טוב ומומו אמו, מעיקר המתחילה בבין השמשות, וחזי לאוכלו, היה ראוי לאכילה, אגב שחיטת אמי. אגב שחיטת אמו, כי כששוחטים את אמו והוא ברא במאה, הבכור ניתר באכילה בשחיטת האם, כדין בן פקועה. ואחר כך, כשהייתי על הדלי, כשנולד ונעשה קדוש בקדושת בכור, הוולד, התחילי, הרי הוא נדחה עד שיראו חכם. ואחר כך, כשאחז יהיה לחכם, כשהיראו לחכם ואמר החכם שהמום קבוע, אישתר אלי, הותר לאוכלו ואינו מוקצה לכל היום, נמצא, שאף שהיה דחוי בחלק מן היום, טוב מכל מקום, כשחזר ונראה ונהיה ראוי, שוב אינו מוקצה. הנה ראיה לדברי רבה שאין מוקצה לחצי שבת. שואלים התוספות ישנים, שהמערשה מביאם, אם אכן אין מוקצה לחצי שבת, מדוע נקטה הברייתא שנולד עם מומו? הרי גם אם מדובר שהוא נולד תם, ואחר כך נפל בו מום, הוא מותר, שהרי בכניסת השבת היה ראוי אגב עמו. תרצים התוספות ישנים, שבדיחוי גדול כמו בחור ללא מום, שאינו מעלה בדעתו כלל שיפול בו מום היום, ודאי יש מוקצה לחצי שבת. אז אם כן חוזרים אל הגמרא שאמרה, אולי יש ראיה לדברי רבא מן הברייתא, שנאמר בה שרבי יהודה ורבי שמעון אינם חולקים וסוברים שאם נולד הבכור ביום טוב ומומו אמו, שזה מן המוכן. והרי הבכור הזה שנולד ביום טוב ומומו אמו, מתחילה בבין השמשות, היה ראוי לאוכלו, אגב שחיטת אמו. ואחר כך כשנולד ונהיה קדוש בקדושת בכור, הרי הוא נדחה עד שיראו החכם, ואחר כך כשהחכם קבע שיש בו מום קבוע, הותר לאוכלו ואינו מוקצה לכל היום, נמצא שאף שהיה דחוי בחלק מן היום טוב, מכל מקום כשחזר ונראה שוב אינו מוקצה. הנה ראיה לדברי רבה שאין מוקצה לחצי שבת. דוחה הגמרא את הראיה, אמר רבי ויתימה רב ספרה, ויש אומרים שאמר זאת רב ספרה. אין ראיה מן הברייתא הזו, כי ייתכן שיש מוקצה לחצי שבת. רק בברייתא מדובר כגון דיית ודייני הטם, שישבו הדיינים שם בשעת הלידה, ומיד ראו את מומו של הוולד ונמצא שלא הוקצה כלל. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שיש מוקצה לחצי שבת, תשמע בו ושמע ראיה לדין מוקצה לחצי שבת מברייתא. נאמר בברייתא במסכת שבת דף מ"ה עמוד א', היה אוכל בענבים, אדם אכל בענבים קודם השבת, והותיר מהם אחר אכילתו והעלן את הענבים שנותרו לגג, מקום שזורחת השמש כדי ליפשם ולעשות מהם צימוקין, וכן אם היה אוכל בתאנים והותיר, לאחר אכילתו נשאר מהם, והעלן לגג לעשות מהם גרגורות, הרי מוקצה ולא יאכל מהם בשבת עד שיזמין, עד שייתן דעתו עליהם מבעוד יום מטרם כניסת השבת, לאכול מהם בשבת. וכן אתה מוצא דין זה בפרסקין וחבושין ובשאר כל מיני פירות שהעלן לגג ליפשן, שלא יאכל מהם בשבת, אלא אם כן הזמינה מבעוד יום לאכול מהם בשבת. ובמסכת שבת מבואר שהברייתא הזו היא לדעת רבי יהודה שסובר שיש איסור מוקצה, אבל לדעת רבי שמעון פירות אלו אינם אסורים, כיוון שרבי שמעון סובר שמוקצה אינו אסור אלא בגרגורות וצימוקים שיש בהם שני חסרונות, גם שאינם ראויים לכלום וגם שדחה אותם בידיים, אבל פירות אלו שאף אחר שדחה אותם הם ראויים לאכילה אינם אסורים לדעת רבי שמעון. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר שהיו הגרגורות והצימוקים בזמן בין השמשות. עיד חזו, אם היו ראויים לאכילה שכבר גמרו להתייבש, למה להזמנה? מדוע צריך הזמנה לאכול מהם בשבת? הרי ראה שראויים כבר, וכל מה שיקצם קודם לכן מדעתו, משום שרצה שיתייבשו, והרי נתייבשו קודם השבת. הידה לא חזו, אם עדיין לא גמרו להתייבש, קודם כניסת השבת ואינם ראויים לאכילה, הרי הם כעיצים ואבנים, שהרי אינם ראויים לאכילה לאף אדם. ואפילו כי אזמין לאומה יווה, גם אם הוא הזמין לאכול מהם בשבת, מה מועילה הזמנתו, שכשם שבעיצים ואבנים לא מועילה הזמנה לאוכלם בשבת, כך לא יועיל בצימוקים והגרגורות הללו הזמנה. וכותב החזון איש, שגם רבי שמעון מודה שלא תועיל הזמנה לגרגורות וצימוקים והטעם, משום שאינו מזמינם בלב שלם, כיוון שאינו יודע אם יגמרו להתייבש בשבת. ממשיכה הגמרא ומבררת, וכי תימא אם תרצה לומר שמדובר באופן שכבר ראויים הם, אלא דלא ידע יחזו לא חזו, הוא לא ידע קודם השבת אם הם ראויים או אינם ראויים, שיש לו תורך לעלות לגג, לברר את הדבר אם הם יתייבשו או לא, ובאופן זה חידשה הברייתא שאם הזמינם ואמר, אם הם ראויים הרי אני אוכל מהם למחר, אז מועילה הזמנתו, אבל אם לא הזמינם. כיוון שלא ידע שהיו ראויים בכנסת השבת, הרי הם מוקצים ואסור לאכול מהם, זה החידוש של הברייתא. ואמר רב כהנא, והרי אמר רב כהנא מוקצה, כגון גרגורות וצימוקים שיבש מבעוד יום ואין הבעלים מכירים בו, אין הבעלים יודעים קודם השבת שהתייבשו, ובאמצע השבת ראו שהתייבש כבר מאתמול, מותר לאוכלם בשבת, משום שמתחילה כשאלן לגג, לא יקצה אותה מדעתו, אלא כדי שהתייבשו, וכיוון שיבשו מוכנים הם מעליהם. ותוסות לקמן בדף למד עמוד א' דיבור המתחיל, אתה מסבירים שדין מוקצה היינו דווקא כשמסיח דעתו בפועל, ולא משום חיסרון הכנה, שהרי כאן, שאינו יודע שהיה ראוי בכניסת השבת, יש עדיין חיסרון הכנה. מסיימת הגמרא את ההוכחה אל עליו, אלא ודאי צריך להעמיד את הברייתא באופן דחזו, שהם היו ראויים בזמן כניסת השבת, ואחר כך באמצע השבת איתחו, הם נדחו כגון שירד עליהם גשם וטפחו, ולא היו ראויים לאכילה, ועד הריחזו, ואחר כך שוב נתייבשו וחזרו ונראו, נהיו ראויים לאכילה. ומשמיענו הטענה שלא יאכל מהם אף אחר שנראו, אלא אם כן הזמינה מבעוד יום, טרם כניסת השבת, לאכול מהם בשבת, אם ידחו ויתקנו בו ביום, יתייבשו מחדש בשבת. והיא אמרת אין מוקצה לחצי שבת, למה להו הזמנה? למה צריך הזמנה? הרי לא נאסרו אם היו ראויים בכניסת השבת, אלא מוכח שיש מוקצה לחצי שבת. דוחה הגמרא את ההוכחה מן הברייתא, ומקשה על ההוכחה, אלא מאי? מה ברצונך להוכיח מן הברייתא הזו שיש מוקצה לחצי שבת ולכן בלי הזמנה אסורים? אם כן קשה להפך, כי אזמין להו כשהזמינה מערב שבת, מה יהווה? מה מועילה הזמנה קודם שנדחו? הרי בשעה שהזמינם, הרי היו מוכנים ועומדים גם בלא הזמנה, והתחייה באה רק אחר כך. כי הרי גם אם אמר בפירוש שהוא מזמין, אף אם ידחה בשבת, אינו מועיל, לפי שאין הזמנה מועילה על דיחוי שעדיין לא בא. אלא על כוחך צריך לפרש את הברייתא באופן אחר, ואין לפשוט מכאן לעניין מוקצה לחצי שבת, ולא צריכה. לא הוא צריכה הברייתא לחדש שצריך הזמנה, אלא מדובר באופן דייחזו ולא ייחזו, יבשו הפירות מבעוד יום, אבל לא יבשו כל צורכן. ובאופן זה איקה אין שדה אחלי, ואיקה אין שדה לא אחלי. יש אנשים שאוכלים אותם במצב הזה, ויש אנשים שאינם אוכלים אותם במצב הזה. ולכן אי אזמין, אם הוא הזמין אותם מבעוד יום, גלי דעתי גילה דעתו שהוא מן האנשים שאוכלים אותם במצב הזה, והם אינם מוקצים. אבל אם לא אזמין, אם הוא לא הזמין אותם, לא גלי דעתי, לא גילה דעתו שהוא מן האנשים שאוכלים אותם כך, ולא פקע מהם שהם מוקצה. אבל בקושייה לא ביארה הגמרא כך את דברי הברייתא, כיוון שבאופן שראוי לחלק בין אנשים, אין שייך בזה לשון הזמנה, אלא לשון גילוי דעת, שהוא מן האנשים שראוי להם לאכול את זה בצורה הזו, במצב הזה. מביאה הגמרא ראיה שאין מוקצה לחצי שבת, אמר רבי זירא תשמע בו ושמע ראיה, שאין מוקצה לחצי שבת מכך שנהגו לבשל פולין ועדשים ולאוכלם ביום טוב, דעה שהרי פולין ועדשים מעיקרה בתחילת יום טוב, דהיינו קודם בישולם, חזו לחוס, ראויים הם לאוכלם חיים. דבר הטעון בישול הנאכל חי נקראת אכילתו כוסס, וזה הכוונה לחוס, למד חף וף סמך. אז פולין ועדשים עיקרה בתחילת יום טוב, דיינו קודם בישולם היו ראויים לאוכלם חיים, ואחר כך באמצע יום טוב דשדינו בקדירה, מי שישליחם בקדירה לבשלם וירתיחו, יתחו להו, הרי ניתחו מאכילה כל זמן שהם רותחים. כי ברגע שנתנם לקדירה, עדיין לא נתבשלו ואינם ראויים לאכילה. גמר בישולה היו, אחר כך כשנגמר בישולם ונחו מרתיחתן, שוב חזלו, חזרו ונראו לאכילה ומותרים, ואין אומרים כיוון שניתחו שעה אחת אסורים לכל היום, הנה מוכח שאין מוקצה לחצי שבת. מקשה הגמרא על רבי זירא שביט הראיה הזו, ודוחה את הראיה, אמר לאביי לרבי זירא ולטעמך לשיטתך שבשעה שהמאכל רותח מוקצה ובטעם היתר בפולין ועדשים משום שאין מוקצה לחצי שבת? אם כן תיק שלך יהיה קשה לך, איך אנו אוכלים מאכלי גדירות דאלמה בכל שבת? דעה שהרי סתם גדירות דאלמה, בבין השמשות של כניסת השבת כשמסלקים אותה מהקירה, רותחותן ולאורתה, ובערב בליל שבת כשנחים מריתחתה, מחלינן מניו, אנחנו אוכלים מהם, ולדבריך, שמחמת רתיחתן הוקצו כבר בבין השמשות, מדוע לא הוקצו לכל השבת? כיצד ניתן לאכול מהם בליל שבת? שהרי מוקצה לבין השמשות, ודאי מוקצה לכל היום? והמקשה סבר שפולים ועדשים חמורים יותר, כיוון שהיו רואים לחוס קודם לכן, כשהם חיים היה ניתן לקסוס אותם. ועכשיו דחה אותם בידיים ונתנם לתפשיל, אבל שאר תפשילים שלא היו רואים קודם לכן, לא דחה אותם כשנתנם לגדירה, אלא אדרה בזו הכנתם. ועל כך ענה לו אביי ולטעמך לשיטתך שבכל הגדירות לא נחשב שדחה אותם בידיים משום שעיקר כוונתו לא הייתה כדי שיהיו רותחים, אם כן גם בפולים ועדשים עיקר כוונתו לבשלם ולא לדחותם. אלא אומר אביי לרב זירא אלא ודאי בדבר שגמרו בידי אדם, שיש אפשרות ביד האדם לגמור תיקונו לעשותו ראוי, לא כמי באיילן, לא הסתפקנו בו אם יש מוקצה לחצי שבת, שוודאי אין אדם מקצהו מדעתו מפני דחייתו, שהרי בידו לתקנו, ולכן גדירות הרותחות בבין השמשות מותרות באכילה בשבת, שהרי בידו לצננם. או כפי שאומר המאירי, כיוון שנדחה בידי אדם כדי שיהיה מתוקן למחרת, אין אדם מקצה דעתו ממנו, ולכן אינו מוקצה. והוא לא הוקצו אף לא בין השמשות. וכן אין לפשוט מבישול פולין ועדשים שאין מוקצה לחצי שבת, שהרי לא נדחו כיוון שבידו לצננם, מרתיחתם. כי כמי באילן מה שהסתפקנו, זה בדבר שגמרו, גמר תיקונו בידי שמיים, כגון גרגרות וצימוקים שירדו עליהם גשמים בשבת, שאינם נגמרים בידי אדם, אלא על ידי החמה שתזרח עליהם ותייבשם. וכן נר הדולק בשבת שאין בידו לחבותו. ומשום שאין בידו לתקנם, הרי הוא מסיח דעתו מהם, ובזה יסתפק הלל, אם נאסרו מחמת כן לכל השבת, או לא. מביאה הגמרא מעשה בעניין ראיית בכור ביום טוב. רבי יהודה נשיאה, שהיה בן בנו של רבינו הקדוש, של רבי יהודה הנשיא, אב אליה הוא בוכרה. היה לו בכור בעל מום ורצה לשוחתו ביום טוב לכהנים הסמוכים על שולחנו. ואומר הפני יהושע שאף שבכור בעל מום נאכל גם לזרים כדעת בית הלל. במסכת בכור דף למד בית עמוד בית, מכל מקום בייר פה רשי, שהיו כהנים סמוכים על שולחנו, ורצה לתת להם לאכול את הבכור, כיוון שלכתחילה צריך לתנו לכהן מדין מתנות כהונה. אז אם כן רבי יהודה נשיאה היה לו בכור בעל מום ורצה לשוחתו ביום טוב לכהנים הסמוכים על שולחנו, שדרה לקמד רבי ימי שלחו לפני רבי ימי שיראה עם מום קבוע. סבר חשב רבי ימי דלא למחזי שלא לראותו ביום טוב, וכדעת רבי שמעון שאין רואים מומים ביום טוב. אמר לרבי זריקה לרבי ימי, ואיתמה ויש אומרים שרב ירמיה אמר כן לרבי ימי, רבי יהודה במשנתנו חולק וסובר שרואים מומים ביום טוב, ומקובל בידינו כאמור במסכת עירובין בדף מ"ו עמוד ב', שבכל מקום שיש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. הדר חזר רבי יהודה נשיאה ושדרי ושלח את הבכור לקמי לפני דרבי יצחק נפחה, אולי הוא יסכים לראותו. סבר רבי יצחק נפחה דלא למחזי שלא לראותו, אמר לרבי ירמיה לרבי יצחק נפחה, ואיתמה ויש אומרים שרב זריקה אמר זאת לרבי יצחק נפחה, הרי בכל מקום שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, ואם כן כן מותר לראות את מומו ביום טוב. אמר לרבי אבא לרבי זריקה, מה איתם הלא שפקיתינו לרבנן למהב הדודה כרבי שמעון? מדוע לא הנחת לרבי ימי ורבי יצחק נפחה לעשות מעשה כרבי שמעון ולא לראות את המומים ביום טוב? אמר להישיב לו רב זריקה לרבי אבא, ואתה שהנחה סובר שההלכה כרבי שמעון, מה בידך? ממי שמעת שכאן ההלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה? שהרי בשאר המקומות רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, וכן רואים מומים של בכור ביום טוב. אמר להישיב לו רבי אבא, אחי אמר רבי זירא הלכה כרבי שמעון, כך אמר רבי זירא שהלכה כרבי שמעון שאין רואים מומים של בכור ביום טוב. ומבארת הגמרא מניין למד רבי זירא שהלכה כרבי שמעון. מספרת הגמרא, אמר מאן דהוא, אמר מישהו אחד התלמידים, אסקי ואסק לאטם, אי רצון שאסקה לעלות לארץ ישראל מקומו של רבי זירא, והגמרא לשמעתי מפום דמרא, ואלמד את השמועה שהלכה כרבי שמעון מפי בעל השמועה, דהיינו מפי רבי זירא. כיסא לי כלאטם, כשעלה אותו תלמיד לארץ ישראל אשכחי פגש את רבי זירא. אמר לי אותו תלמיד לרבי זירא, האם אמר מר, האם אמר אדוני שהלכה כרבי שמעון שלא רואים מומים ביום טוב? אמר לרבי זירא, לא. לא שמעתי שהוקבעה הלכה למעשה כרבי שמעון, אלא אנא מסתברא אמרי. אמרתי שמסתבר שהלכה כרבי שמעון. למה? מדקתני במתניתין, משום ששנינו במשנה לאל בדף חבב עמוד א', רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן. ודין זה שאמר רבי שמעון, קטני לה בברייתא בלשון חכמים. שנינו זאת בברייתא לאל בדף חבב עמוד ב', בברייתא שיבי רב הושעיה כשבא מן הארדה, ובא שנינו בין שנולד בו מום מערב יום טוב ובין שנולד בו מום ביום טוב, חכמים אומרים, אין זה מן המוכן, ויש לברר מדוע נשנו דברי רבי שמעון בשם חכמים אומרים, אלא על כוחך רצה התנא שנפסוק כך להלכה, שהרי בכל מקום הלכה כרבים, ולכן שנה דין זה בלשון רבים. אם כן אומר רבי זעירא, מסתבר שמע מן המוכח מכך דמסתברא, שמסתבר שהלכה כבתי, הלכה כמו רבי שמעון שלא רואים מומים של בחור ביום טוב. מנסה הגמרא לפשוט מה ההלכה על פי מחלוקת קדומה. מה יהווה עלה, מבררת הגמרא, מהי הכרעת ההלכה בשאלה הזו, האם כרבי יהודה או כרבי שמעון? כי ראיית רבי זעירא ממה שנאמר בברייתא בלשון חכמים אינה ראיה גמורה שההלכה כרבי שמעון, משום שמקובל בידינו שלא למדים הלכה מברייתא. וגם אם בברייתא מופיע הדין הזה ללא מחלוקת, ובמשנה זה מופיע עם מחלוקת, זה לא נחשב הברייתא כסתם לפסוק כך להלכה. אם כן, יש לחזור לכלל שרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, כך מסביר הפני יהושע. לכן שואלת הגמרא, מה יהווה עלה? מה הכרעת ההלכה בשאלה הזו, האם כרבי יהודה או כרבי שמעון? אמר רב יוסף תשמע, בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. דתליה באשלי רב רבי, שנידון זה נמשל כתלוי בחבלים גדולים ועבים שקשה לנתקם. כלומר, זה תלוי בדברי חכמים גדולים שאסרו לראות מומים של בחור ביום טוב וקשה לבטל את דבריהם. ומפרש רב יוסף את דבריו, דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול בשמו של רבי יוסי בן שאול, אמר רבי בשמו של רבי, שאמר משום קהל הקדישא בירושלים, בשם הקהל הקדוש שבירושלים, ובערוך ובספר הליכות עולם כתבו שקהל הקדישא, היינו רבי שמעון בן מנסיה ורבי יוסי בן המשולם, שהיו משלשים את ימיהם שליש בתפילה, שליש במלאכה ושליש בתורה, ויש חולקים עליהם. אז אם כן, אומר רבי שמעון בן פזי בשמו של רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יוסי בן שאול, בשמו של רבי, משום קהל הקדישא בירושלים, שרבי שמעון בן מנסיה וחבריו אמרו הלכה כרבי מאיר, לעניין שוחט בחור קודם שהרע הוא לחכם, כמו שמביאה הגמרא בסמוך. ומשמע כעת שקהל הקדישא שבירושלים העידו שרבי שמעון בן מנסיה וחבריו אמרו שהלכה כרבי מאיר. ותמר רב יוסף, וכי שייך לומר שקהל הקדישא העידו שרבי שמעון בן מנסיה וחבריו אמרו דבר הלכה כרבי מאיר ופוסקים כמותם? והנה הוא קשישי מני טובה, הרי קהל הקדישא היו זקנים הרבה מרבי שמעון בן מנסיה, שהרי רבי שמעון בן מנסיה היה בימי רבי ובניו, כמו מבואר במסכת אבות פרק ו' משנה ח', שאמר רבי שמעון בן מנסיה על שבע עמידות שמנו חכמים לצדיקים שכולם נתקיימו ברבי ובניו, ואילו קהל הקדישא היו זקנים מרבי, שהרי רבי העיד כאן בשמם. אז איך אמרו קהל הקדישא הלכה משמו? אלא מפרש רב יוסף, ודאי הכוונה שרבי שמעון וחבריו אמרו הלכה שאין רואים מומים ביום טוב, ועל כך נתנו דעתם ואמרו קהל הקדישא הזקנים ממנו שהלכה זו שאמרו הבחורים בשיטת רבי מאיר אמרו, נאמרה כשיטת רבי מאיר שהיה לפניהם כמבואר בסמוך. ואף שקהל הקדישא היו זקנים מרבי שמעון בן מנסיה וחבריו, אף על פי כן נתנו דעתם על דברי הצעירים ואמרו שדבריהם נוטים כדברי רבי מאיר שהיה לפניהם. זאת אומרת שאין מקובל שגדול אומר דבר הלכה בשם הקטן ממנו, שמשמע שסומך על דבריו כדד לפסוק להלכה, אבל כשהזקנים אומרים לצעירים האומרים דבר הלכה שכיוונו יפה, לפי שדעתם נוטה לדברי פלוני הקדמון, באופן זה אין הזקנים למידים דבר הלכה מן הקטנים, אלא עד הרבה, מסמיכים את הקטנים ומחזקים את ידיהם. ומפרש רב יוסף, איכן הם דברי רבי מאיר שכמותם סובר רבי שמעון בן מנסיה? דתנן שנינו במשנה במסכת בכורות דף כוח עמוד א', השוחט ביום חול את הבכור בעל מום ולא הראו לחכם קודם השחיטה, ואחר כך אחר השחיטה הראה את מומו לחכם ופסק החכם שהמום קבוע, רבי יהודה מתיר לאוכלו, משום שנמצא ששחט כדין, ואף שלכתחילה אסור לשוחטו עד שיראו לחכם, מכל מקום בדיעבד לא נאסר הבכור באכילה מחמת כן. ורבי מאיר אומר, הואיל ונשחט הבכור שלו על פי מומחה, אסור לאוכלו. ומומחה הכוונה שמומחה לקבוע אם המום קבוע או לא. מוכיח רב יוסף, אלמה כסבר, מוכח שסובר רבי מאיר, שראיית מום הבכור לאו כראיית טריפה, אינה קלה כבדיקת בהמת חולין אם היא טריפה או שמותר לאוכלה, שהרי ראיית בכור אינה אלא מחיים קודם שחיטה, ואילו ראיית טריפה התירו לראות אף לאחר שחיטה. וטעם החילוק, לפי שבטריפה אין ראייתה מתירתה ואין בודקים אותה אלא לידה אם היא קשרה או טריפה, אבל את ראיית הבכור החשיבו חכמים ואמרו שאפילו אם ניכר בו מום קבוע, אסור לשוחתו עד שיערנו לחכם. שהוא המומחה לקבוע אם זה מום קבוע או לא. נמצא שהראייה מתירתו, הוא מינה. ממנה למדו רבי שמעון בן מנסה וחבריו, שאף שראיית טריפה מותרת אפילו ביום טוב ככל הוראת איסור ויתר, אבל ראיית בחור שיחשבו הרבנן להיות תלויה בהוראת חכם, אם כן נחשבת כמתקן כלי ביום טוב או כדן את הדין. ולכן אין רואים מומים אלא מערב יום טוב. ומוסיף הפני יהושע ומסביר שאין הדבר תלוי בחשיבות בלבד. אלא כיוון שזמן ראיית טריפה הוא לאחר שחיטה, ממילא בהמה בחזקת היתר, כמו שמקובל בידינו, שבהמה שנשחטה בחזקת היתר עומדת. וממילא אין ראיית החכם נחשבת כמתקן. אבל בבחור הזמן לראותו אם יש בו מום ומחיים. אם כן מתחילה הוא עומד בחזקת קודשים ובחזקת איסור. וממילא נחשבת ראייתו מתקן, ולכן אסור לו לראות את המום, אם הוא קבוע או לא, ביום טוב. כי אסור לתקן ביום טוב. ולפי זה הסיק רב יוסף, שדין זה תלוי באשלי רב רבי, בחבלים חזקים, שכיוון שאמרו קהל הקדישא בירושלים, שרבי שמעון בר יוחאי שאמר במשנתנו, אין רואין מומין ביום טוב, ורבי מאיר שאמר השוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו אסור, שניהם הולכים בשיטה אחת, ואילו רבי יהודה חולק עליהם הוא יחיד. אז אין דבריו של אחד במקום שניים, ולכן פסק הלכה שאין רואים מומים ביום טוב. אומרת הגמרא, אמר לאביי, דוחה הגמרא את הראיה של רב יוסף. אומר אביי, תלמידו של רב יוסף לרבו, אתו אתם ברואין מומין פליגי? בכנסה פליגי. וכי שם במשנה במסכת בכורות לגבי שוחט בכור קודם שהראה את מומו, האם נחלקו התנאים אם רואים מומים לאחר שחיטה וטעמו של רבי מאיר, ומשום שהחשיבו חכמים את ראיית החכם להתיר את הבכור, ולפיכך אין רואים מומי בכור לאחר שחיטה? לא בזה חולקים. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לעניין כנס. האם כנסו את מי שעבר על תקנת חכמים ושחט את הבכור קודם שהראו לחכם או לא? אבל לעניין היתר הדבר על ידי ראיית החכם, אפשר לומר שראיית בכור וראיית טריפה שווים הם. ואין זה נחשב שראיית החכם מתירה את הבכור. ואכן אילו אדם אחר שחטו והיה סבור שכבר הראו את הבכור לחכם, גם רבי מאיר מודה שמותר לראות את המום אחר שחיטה, כיוון שאין סיבה לכונסו. וכיוון שכן, אינו נחשב בראייתו כמתקן או כדן את הדין, וייתכן שמותר לראות את המום ביום טוב, וממילא אין הכרח שרבי מאיר סובר כרבי שמעון שאסור לראות מומים ביום טוב. מביאה הגמרא ראיה לדבר שטעמו של רבי מאיר הוא משום שכנסו את השוחט בלא ראיית חכם. דאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, שם במסכת בכורות בדף כוח עמוד א', אם המום שהראו לחכם לאחר שחיטה הוא בדוקין שבעין, שיש לו קרום בעין, והוא נחשב למום ככתוב בעניין מומי כהנים, או גיבן או דק, ורשי מפרש דהיינו שיש לו קרום בעין, כולי אלמא לא פליגי, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה אינם חולקים דאסור, אף שנראה עכשיו מום קבוע, משום דמשתנין, מפני שמום זה עלול להשתנות לאחר המיטה, שמשום צער המיטה משתנה העין, ויש לחוש שמה לפני שחיטה היה זה מום עובר, משום שיש קרום שקודם שחיטה נראה מום עובר, ולאחר שחיטה נראה מום קבוע. כי פליגי במה נחלקו באופן שירו לחכם אחר השחיטה שער מומים שבגוף, כגון נקצצה אוזנו או נשברה ידו שאינה משתנים לאחר מיטה. רבי מאיר סבר שכנסו את המראה לחכם לאחר שחיטה בכל אופן, וגזרין על מומין שבגוף עת ומומין שבעין, וגוזרים לאסור אף בשער מומים שבגוף שמה יבואו להתיר מומים שבעין, ורבי יהודה סבר לא גזרינן. לא כנסו לגזור עליו במומים שבגוף שמה יבואו להתיר מומים שבעין. אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה. גם מלשון המשנה מדויק כדברי אביי שרבי מאיר אוסר משום כנס, כדי שלא ירגיל עצמו לכך, דקטני. שנינו במשנה במסכת בכורות, רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. ואם טעמו של רבי מאיר הוא כמו ביורו של רבי יוסף שאין לראות מומי בכור אחר שחיטה, היה צריך לשנות בקיצור רבי מאיר אוסר, שמשמע שהאיסור תלוי בגופו, מכך שהעריך רבי מאיר בלשונו ואמר את הטעם הועיל ועבר ושחטו, שמה מינה, יש להוכיח מכאן שטעמו של רבי מאיר משום דקנס או דקקניס. כנס הוא שכנסו חכמים את הכהן בעל הבכור משום רשעותו שהקל לשוחתו קודם ראיית החכם. הסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש להוכיח שהטעם של רבי מאיר הוא משום כנס. וכיוון שהסקנו שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הוא לעניין כנס, אם כן אין להוכיח שרבי מאיר סובר כדעת רבי שמעון שאין רואים מומים ביום טוב. וממילא אי אפשר לפשוט מכאן שהלכה כרבי שמעון שאין רואים מומים ביום טוב. מביאה הגמרא מעשה בעניין ראיית מומים ביום טוב. עמי ורדינה, חכם בשם עמי, הבא ממקום ששמו ורדינה. רשי אומר שאנשי המקום שם היו קמצנים וצרי עין בממונם. עוד פירש רשי שהיה נהה ונקרא על שם הורדים, נהה כוורד. עמי ורדינה, חזי בוכרה דבי נשיא אהבה, היה ממונה לראות את מומי הבכורות בבית הנשיא, וביום הטב לא אהב חזי, ביום טוב לא היה רואה מומי בכורות. עתו באו ואמרו לי לרבי עמי להתלונן על מנהגו של עמי ורדינה, שלא רואה מומי בכורות ביום טוב. אמר לו רבי עמי, שפיר כאבי דלו חזי, טוב הוא עושה שאינו רואה מומים ביום טוב. שואלת הגמרא, איני, האם כך אמר רבי עמי, והא רבי עמי גופי חזי? הרי רבי עמי עצמו ראה מומים ביום טוב. מתרצת הגמרא, רבי עמי, כי חזי מאתמול אבי חזי. כבר מאתמול ראה את המום וגמר בדעתו שהוא מום קבוע, אלא שהדין הוא שצריך החכם לברר שהמום נפל בבחור מעילה ולא אומם בכוונה על ידי הכהן בעל הבכור. המטיל מום בבחור עובר על איסור תורה כמבואר לקמן בדף זך עמוד ב', ולפיכך כנסו חכמים שלא יאכל ממנו כמבואר במשנה במסכת בכורות בדף למד א' עמוד א'. וכשלא היה לרבי עמי שהות לברר זאת בערב יום טוב, לא היה פוסק שהמום קבוע והבחור מותר, אלא היה אומר לו בוא למחרת, וביום טוב שהיו לקמשייל איך יאה ועובדה. ביום טוב שאלו רבי עמי כיצד נפל בו המום, האם התכוון להטילו שנפל בו מאליו. וכשהתברר שאכן נפל המום מאליו, התירו ביום טוב. ובאופן זה אינו נראה כמתקן או כדן את הדין. כיוון שכבר החליט בדעתו קודם יום טוב שהמום קבוע והבירור אם הטיל את המום בכוונה או לא הוא עניין צדדי, ואין נחשב מחמת כן מתקן. ובמומין שיכולים לבוא בידי אדם ישראלים נאמנים לומר שלא הטילו את המום בכוונה, אולם הכהנים חשודים על הדבר ואינם נאמנים על כך. וצריכים להביא עדים שלא הטילו את המום כמבואר במשנה במסכת בכורות דף למד ה' עמוד א', וטעם החילוק, משום שתורך הגידול וההוצאה הם על הכהן, כמבואר במשנה במסכת בכורות בדף חו"ב עמוד ב', שהישראל מטפל בו שלושה חודשים, ואחר כך נותנו לכהן והכהן צריך לטפל בו עד שיומם ויהיה יכול לאוכלו. והרמב״ם בהלכות בכורות פרק ב' הלכה י"ז כתב שהכהנים חשודים על כך משום שהם רוצים להתירו באכילה בחוץ. מביאה הגמרא מעשה שכך נהג רבה, כי יד ההוא גברה כמו המעשה באותו כהן, דהייתי בוכרה לקמי דרבה שהביא בחור לפני רבה, הפניה דמעל יום התווה, סמוך לכניסת יום טוב, ובאותו זמן אביתיב רבה וכחי פרישי. ישב רבה וחפף את ראשו דלי עיני, נשא רבה את עיניו וחז ילמום, הראה שמומו קבוע, ומתוך שלא היה לו פנאי לחוקרו איך נפל המום, אמר לי רבה, זילה עידנה ותלה מחר, לך עכשיו ובוא מחר. כי אתה למחר, כאשר בא הכהן למחרת ביום טוב, אמר לו רבה, איך יהיה ועובדה? כיצד נפל בו המום בבכור? אמר לאבי שדיין סערי באח גיסא דאוצה, היו שעורים מושלכים בצד אחד של הגדר העשויה קוצים, ואבי אי הוא באידך גיסא, והבכור היה בצד השני של הגדר, בעד ידיבאי למיכל, כשרצה הבכור לאכול מאותם שעורים, איל רי שהכניס ראשו דרך הקוצים, ופרטי אוצה לסיפבתי, וקרא קוצת שפתיו שהוא מום קבוע בבכור. כמבואר במשנה במסכת בכורות בדף למתת, והטעם לפי שלעולם יהיה ניכר בו המום. אמר לי רבה דילמה את גרמת לי, אולי אתה נתת שם מדעתך את השעורים ובכך גרמת שיפול בו המום, ואם כן יאסר עליך לשוחתו משום כנס. כאמור במשנה במסכת בכורות בדף למד א' עמוד א', שהצורם אוזן בבכור לדעת רבי אליעזר לא ישחוט עולמית, ולדעת חכמים אם נולד בו מום אחר יכול לשוחתו. אמר לי, השיב לו אותו כהן, לא, לא הנחתי את השעורים בכוונה כדי שיפול בו מום, והתיר לו רבה לשוחתו. מדברי רבה מבואר שאסור לגרום מום לבכור. מבארת הגמרא מניין נלמד הדין הזה ומנת תימרא, מכאן למדת דגרמא אסור, שאב גרימת מום בבכור אסורה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא במסכת בכורות בדף ל"ג עמוד ב', נאמר בתורה בעניין מומי הקורבנות ואף בכור בכללם בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"א, ואיש כי יקריב זבח של עמים תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו. אין לי ללמוד מן הפסוק הזה אלא שלא יהיה בו מום, שלא יטיל בו מום בידיים. ואומר רש"י שלמרות שכתוב בפסוק יהיה, דורשים את זה יהיה, כלומר שלא ייתן בו מום בידיים. כי אם כוונת הפסוק כפשוטו, דהיינו שלא יקריב קורבן בעל מום, היה לו לומר כל מום לא תקריבו. ממה שאמר הכתוב כל מום לא יהיה בו, יש לדרוש הכוונה לעניין הטלת מום, ולכן יש לקרוא לא יהיה בו. אז אין לי ללמוד מן הפסוק הזה, אלא שלא יהיה בו מום, שלא יטיל בו מום בידיים. מניין נלמד שבכלל האיסור הזה שלא יגרום לו מום על ידי דבר אחר, כגון שלא יביא בצק או דבילה, תאנה מיובשת הנדרסת בעיגול, ויניח לו לבכור על גבי האוזן כדי שיבוא הכלב ויתלנו, ותוך כדי נטילתו יפצע הכלב את האוזן של הבכור ויעשהו בעל מום. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו כל מום לא יהיה בו, אמר הפסוק מום ללמדנו שלא יטיל מום בידיים, ואמר כל מום לרבות שאף לא יגרום מום לבכור. מכיוון שלמדנו שאסור לגרום מום לבכור, כנסו חכמים את הגורם מום ואסרו את הבכור באכילה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף זך עמוד ב', דף חז עמוד ב', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה. המשנה הקודמת עסקה בדין בכור שנפל לבור, ואגב כך מביאה המשנה כאן דין בהמת קודשים שמתה ביום טוב ואינה ראויה עוד לכלום, שהיא נעשית מוקצה. ולכן מביאה המשנה את הדין הזה כאן, למרות שהפרק הזה עוסק בהכנת בהמה לאכילה ביום טוב, וכאמור בבהמה הזו לא ניתן לעשות כלום. ועוד מבארת המשנה דין חלה שהופרשה מן העיסה ונתמת ואינה ראויה ביום טוב, שנעשית מוקצה. הפרשת חלה מן העיסה הרי כתרומה מן הפירות, כנאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, ודינה להינתן לכהנים כתרומה. היא מותרת באכילה רק לכהנים, ואם נתמת אסורה באכילה גם לכהנים, וצריך לבערה מן העולם. אמנם מותר לכהן ליהנות ממנה בשעת ביורה, ודבר זה למדו מן הפסוקים כמבואר במסכת שבת, בדף חפי עמוד א'. כך אומרת המשנה בדף זך עמוד ב', בהמה שמתה ביום טוב, הרי היא מוקצה ולכן לא יזיזנה ממקומה, ומה שנקת התנה לא יזיזנה ממקומה ולא אמר לו יטלטלנה, ללמד שאין יותר לטלטל את הבהמה אף לצורך מקומה, ואין דינה ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, אומר התולדות יעקב. אומרת המשנה ומעשה, ושאלו את רבי טרפון עליה על בהמה שמתה ביום טוב, וכן שאלו אותו על החלה שנטמאת ביום טוב, והוא הדין אם נטמאה בערב יום טוב, שהרי אינה ראויה לכלום, אבל בבהמה שאלו דווקא אם מתה ביום טוב. אז שאלו את רבי טרפון, האם מותרים הם בטלטול? הבהמה שמתה ביום טוב או החלה שנטמאת ביום טוב? ונכנס רבי טרפון לבית המדרש ושאל לחכמים, ואמרו לו שלא יזיזם ממקומם. והביאה המשנה את המעשה לעניין בהמה שמתה כדי לחזק את ההלכה בזה, שגם פסקו כך למעשה, ולפי מסקנת הגמרא שמשנתנו מדברת בבהמת קודשים, הביאו את המעשה כדי לדמות בהמה שמתה לחלה שנטמאה, ללמד שמדובר בבהמת קודשים. כך מסביר הראש יוסף. וטעם בהמה שמתה התבאר לקמת בגמרא, וחלה שנטמאת אסור להזיזה ממקומה, מפני שאינה ראויה לכהן ביום טוב כלל, שהרי אסורה באכילה כתרומה שנטמאת, ואף שביום חול מותר לכהן ליהנות ממנה, מן החלה הטמאה הזו בשעת ביעורה, וכגון להסיקה תחת תפשילו ולתנה לכלבו, אבל ביום טוב אסור, מפני שאין מבערין קודשים טמאים או תרומה טמאה מן העולם ביום טוב בכל צורה שהיא, ואפילו לצורך יום טוב. ראיה לדבר שמבואר במשנה במסכת שבת דף כ"ד עמוד ב', שאין מדליקים נרות יום טוב בשמן שריפה ביום טוב, והיינו תרומה טמאה עומדת לשריפה, ואף שהבערה זו היא לצורך אכילה, והטעם, כיוון שהתורה החשיבה את ביעורן, ככתוב באש יישרף, וכן אכילת כלבים נחשבת שריפה, כמו שמצינו במסכת פסחים בדף למד ב', לעניין שריפת תרומה. החתם סופר ביאר שכיוון שקרא התורה לביעורן בלשון שריפה, כל ביור שיעשה בהם כגון אכילת בהמתו נחשב כהבערה שהיא מלאכה גמורה, ולכן נחשב ביעורן מלאכה ואסור לעשותו ביום טוב. זו המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף זך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שבהמה שמתה ביום טוב אסורה בטלטול משום מוקצה. מבררת הגמרא כדעת מי נשנתה המשנה, מבררת הגמרא לאמא תנן סתם דלוקר רבי שמעון, שמא נאמר שסתם משנתנו אינה כשיטת רבי שמעון, כי במקום שראה רבי דברי תנא מסוים ורצה לפסוק כמותו, סתם את דבריו במשנה כדי שיראה כאילו כולם מסכימים לדברים הללו, והינהגו כמותו, כאמור ברש"י ליל בדף ב' עמוד ב'. ולמרות שלעניין יום טוב סתם התנא לקמן בדף למד א' כרבי יהודה ולא כרבי שמעון, כמו שביאר רב נחמן בגמרא ליל בדף ב' עמוד ב', מכל מקום דרך התלמוד לברר האם גם משנה זו אינה כרבי שמעון, ולא שהגמרא שואלת בפליאה האם ייתכן שהמשנה הזו לא כרבי שמעון, אלא מבררת הגמרא האם המשנה הזו לא כרבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר מחתכים בשבת את הדלויים התלושים מערב שבת לפני הבהמה כדי שתאכל מהם, ואין זה נחשב לטרחה שלא לצורך. ועוד חידש רבי שמעון שלא נאמר כיוון שעומדים למאכל אדם מוקצים הם לבהמה, וכן מחתכים את הנבילה אף שנתדבלה בשבת לפני הכלבים שיוכלוה, ואף על פי שבזמן בין השמשות לפני כניסת השבת לא הייתה מוכנה לכלבים, סובר רבי שמעון שאין בה איסור מוקצה. רבי יהודה אומר אם הבהמה הזו לא הייתה נבילה מערב שבת הרי אסורה לחותך לפני הכלבים, מפני שהיא מוקצה, משום שבין השמשות הייתה בהמה ראויה לאכילת אדם, ומוכן לאדם אינו מוכן לכלבים, כיוון שמה שראוי לאדם אינו משליחו לכלבים. וכאן שנינו בסתמה שבהמה שמתה ביום טוב הרי אסורה בטלטול כדעת רבי יהודה ולא כדעת רבי שמעון. מבארת הגמרא אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו כדעת רבי שמעון לא קשה, כיוון שמודה רבי שמעון בבעלי חיים שהיו בריאים בזמן של בין השמשות שמתו בשבת או ביום טוב, שאסורים בטלטול, כיוון שבבין השמשות לא עלה בדעת הבעלים כלל שימותו, ומסיח דעתו מלאכילן לכלבים. וכמו מדליק נר עם הרבה שמן בערב שבת, שכיוון שאינו מעלה בדעתו שיכבה הנר בשבת, הרי הוא מוקצה גם לרבי שמעון כמבואר במסכת שבת, דף מ"ד עמוד א', כך אומר השיטה מקובצת. ורבי שמעון התיר לחתך את הנבלה לפני הכלבים, רק בבהמה, שבזמן בין השמשות הייתה מסוכנת למות. היא גססה, והייתה דעתו של הבעלים עליה שכשתמות התננה לפני הכלבים, לכן זה לא מוקצה. ולרבי יהודה שסבר שיש כן איסור מוקצה, אף אם הבהמה הייתה מסוכנת אסור לתנה לפני הכלבים, כיוון שבבין השמשות עדיין הייתה עומדת לאדם ולא לכלבים, ומתוך שהוקצה לכלבים בין השמשות, הוקצה לכל השבת. כך מסבירה הרשב"א. מקשה הגמרא, הניחא למר בר המימר משמי דרבה, הדבר מובן לדעת מר בר המימר משמו של רבה דאמר, במסכת שבת בדף ממה עמוד ב', מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים בריאים שמתו בשבת שאסורים בשבת לכלבים משום מוקצה. שפיר, אז יפה ביארת שמשנתנו כאן, שאסרה להזיז בהמה שמתה ביום טוב, הולכת גם כדעת רבי שמעון, ומדובר בבהמה שהייתה בריאה בבין השמשות, שגם לשיטת רבי שמעון זה מוקצה, אלא לשיטת מר ברי דרב יוסף משמי דרבה, דאמר חלוק היה רבי שמעון על רבי יהודה אפילו בבעלי חיים בריאים שמתו בשבת, שלשיטת רבי שמעון מותרים בשבת לכלבים, ואתה משום שסוף בעלי חיים למיטה מה יקל למימר, איך נבאר את המשנה כאן אצלנו כדעת רבי שמעון? שהמשנה כאן קבעה שאסור להזיז את הבהמה שמתה ביום טוב משום מוקצה. מתרצת הגמרא תרגום העמית וביאר זעירי את משנתנו שמדובר בבהמת קודשים שמתה שאסורה בהנאה ותאונה קבורה, ואינה ראויה לשום שימוש ביום טוב. ואף לבדותה אינו יכול שאין פדיון קודשים אלא כשהבהמה חיה, משום שצריך להעמידה ולעריכה כמה היא שווה. כאן נאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה, ולאחר מיתה אי אפשר להעמידה. ועוד טעם שאין נבדת לפי שאין פודים קודשים כדי להכילם לכלבים. וגם לדעתה אומר שפודים קודשים כדי להכילם לכלבים מכל מקום ביום טוב אסור לבדותם. ורבי שמעון מודה שהיא מוקצה ולא יזיזנה ממקומה. כמו לגבי חלה שנתבאר במשנה שמודה ברבי שמעון משום שאינה ראויה לכלום ביום טוב. ומה שרבי טרפון הסתפק בדבר ובא לשאול בבית המדרש כמובן במשנה, זה משום שהיה לו צד לומר שמשום ביזיון קודשים נתיר להזיזה שלא תהיה מוטלת בשוק. כך מסבירים התוספות ישנים והרשב"א. מוכיחה הגמרא כמו התירוץ של זעירי מלשון המשנה, די כנעמי, כך גם מדויק מהמשנה שמדובר בבהמת קודשים דקטני, שנינו במשנה, ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנתמת, ויש להוכיח שהמשנה הביאה את שתי השאלות הללו יחד כדי לדייק. מה חלה דקדישה, כשם שהחלה קדושה היא כתרומה, אף בהמה שמתה שעליה מדברת המשנה דקדישה, מדובר בבהמת קודשים. עכשיו הגמרא מדייקת להפך שרק בהמת קודשים מוקצת. שואלת הגמרא, אלא מכך שבמשנה מדובר דווקא בבהמת קודשים, יש להקשות להפך. טעם, מה דקדישה, הטעם שאסרה המשנה להזיז בהמה שמתה ביום טוב משום שהיא קדושה ואינה ראויה במיטתה לכלום. יש לדייק מכך, הדה חולין, אבל בהמת חולין שמתה ביום טוב שריה. מותר לטלטלה ולהכילה לכלבים ואינה מוקצה, אם כן קשה. אני כמובן הדבר לדעת מר בריידר רב יוסף משמי דרב עדה אמר, חלוק היה רבי שמעון על רב יהודה גם בבעלי חיים בריאים שמתו בשבת שמותרים ואינה מוקצה. שפיר, מובן הדבר שהמשנה דיברה דווקא בקודשים, אבל בהמת חולין הראויה לכלבים אינה מוקצה, והמשנה כדעת רבי שמעון, שכאמור מדברת רק בבהמת קודשים. אלא לדעת מר בר עמי מר משמי דרב עדה אמר, מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים בריאים שמתו בשבת שאסורים בשבת לכלבים, מה היא קלה מימר? כדעת מי נבהר את המשנה שמוכח ממנה שבהמת חולין שמתה ביום טוב מותרת בטלטול לצורך כלבים? הרי יעינה לא כדעת רבי יהודה ולא כדעת רבי שמעון שאסרו. תרץ את הגמרא במה יסקינן, כאן במשנתנו במאה המדובר, בבהמה שהייתה בבין השמשות מסוכנת והולכת למות ודעתו עליה להכילה לכלבים. במשנתנו כדברי הכל, כדעת כל החולקים בדעת רבי שמעון, בין כדעת האומר שמודה רבי שמעון בבהמה בריאה שמתה ביום טוב שאסורה, ובין לדעת האומר שרבי שמעון חולק גם בזה ומתיר. משום שבאופן שהבהמה הייתה מסוכנת בערב יום טוב, גם מר בר עמי מר מודה שרבי שמעון מתיר, משום שדעתו של הבעלים עליה להכילה לכלבים, ומשנתנו כדעת רבי שמעון. ולכך נקטה המשנה את האיסור דווקא בבהמת קודשים, כי בבהמת חולין מסוכנת היא אינה נאסרת בטלטול גם אם היא מתה ביום טוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף זך עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף. מכאן ואילך בהמשך המשניות מתבארים אופני מכירת הבהמה ביום טוב, מהם אופנים המותרים ומהם אופנים האסורים, משום שנראה כמקח וממכר ביום טוב. המשנה שלפנינו השנייה בדף זך עמוד ב' דנה באופן שהיו מספר אנשים הולכים לטבח לקצב ובוחרים להם בהמה ופוסקים עמו מחיר של הבהמה כולה, וכל אחד יקבל חלקו בבשר לפי החלק שישלם. המשנה שלפנינו דנה ועוסקת בדין זה של קניית בהמה, איך מותר לכתחילה ואיך בדיעבד. אומרת המשנה השנייה בדף כ"ז עמוד ב', אין נמנים כמה בני אדם על הבהמה לכתחילה לקנותה ביום טוב משום איסור מקח וממכר, אבל נמנים עליה בני החבורה מערב יום טוב, וביום טוב שוחט הטבח ומחלקה לבני החבורה בלא פיסוק דמים. והחידוש הוא שחלוקה זו אינה נחשבת מעשה חול, אומר התוספות ריד. והצלח בייר שהחידוש הוא שאף אם לא גמר את המקח לחלוטין, אלא אמר שאם יצטרך ביום טוב לבהמה, ייקחנה בסכום זה, חידשה המשנה שמותר לקנות ביום טוב על סמך הפיסוק הזה. ולפי זה הוא מבאר את הלשון בתחילת המשנה לכתחילה, והיינו שרק אם לא פסק כלל בערב יום טוב וכעת בא לפסוק לראשונה, אסור. ואם לא נמנו מערב יום טוב, בוחרים ביום טוב בהמה מבהמות הקצב ושוחטין אותה ומחלקין את בשרה ביניהם. והתפארת ישראל ביאר שיש פה אופן אחד המותר. דהיינו אם פסקו מערב יום טוב שיקח זה בסלע וזה בשני סלעים, מותר להם להזכיר בשעת החלוקה ביום טוב את פיסוק הדמים. דהיינו קח לך בסלע כמו שסיכמנו מאתמול, והטעם כיוון שכל פיסוק שאינו לצורך מותר. והגמרא תבהר על פי מה ישלמו למוכר אחרי היום טוב. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ז עמוד ב', המשנה השנייה. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שש שורות לפני סוף הדף. מבארת הגמרא מה כוונת המשנה באומרה אין נמנים על הבהמה לכתחילה ביום טוב. מבארת הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הכוונה אין פוסקים דמים אסור לקצוב מחיר לכתחילה לבהמה ביום טוב. והיינו, כגון שאומרים חמישה בני חבורה לטבח, מכור לנו פרה בחמישה דינרים והתחייב לך כל אחד דינר משום איסור מקח וממכר. והאיסור הזה נלמד מן הפסוק בספר נחמיה פרק י"ג שהוכיח הנביא את ישראל שעשו מקח וממכר בשבת. ולכמן בדף ל"ז עמוד א', מבאר רש"י שהטעם הוא משום ממצוא חפצך ודבר דבר. או שהטעם לגזירה שאסור מכך וממכר, משום שחוששים שמה יבוא לכתוב שטרי מכירה, וזה לא נחשב גזירה לגזירה, כי הכל גזירה אחת. מבארת הגמרא מהו האופן שמותר להימנות ביום טוב. מדייקת הגמרא לפי מה שביארת את הרישא באופן שפוסק עמו דמים. אם כן, משמע שמה ששנינו בסיפא אבל שוחטינו מחלקים ביניהם, היינו בלא פיסוק דמים, ומחר אחרי יום טוב יפסוק לה ידמיה. מבארת הגמרא איך יעביד, איך יעשה הטבח כדי שידעו למחרת כמה הייתה שווה בהמה שנתן להם ביום טוב. והמאירי מוסיף ומבאר שאין זה מצוי שאדם יאמין למוכר למחרת כמה הייתה שווה בהמה והתרצה במקח על סמך פסיקת הדמים של המוכר. מבארת הגמרא אמר רב מביא לפני השחיטה שתי בהמות שנראות שוות זו לזו ומעמידם זו אצל זו, והוא אומר לבני החבורה ראו שזו כזו ששוויה של הבהמה נשחטת כשוויה של חברתה, ולמחרת יפסוק להם דמים כפי ערך הבהמה הנותרת שלא נשחטה. מביאה הגמרא ראיה לדברי שמואל מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא כמו שאמר שמואל, לא יאמר אדם לחברו ביום טוב הריני נמנה עמך על בהמה זו לקחת ממנה בשר בשווי סלע, וכן לא יאמר הריני נמנה עמך בשווי שתיים, שני סלעים, אבל אומר לו הריני נמנה עמך על בהמה זו למחצה ולשליש ולרביע, לקחת חציה או שליש או רבע מבשרה, הרי לנו שאסור להימנות על בהמה ביום טוב באופן שמזכיר את דמיה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לדף כוח דף כ"ח עמוד א' במסכת ביצה, ומתחילים ללמוד את המשנה שמופיעה מיד בתחילת הדף. אסרו חכמים לשקול במשקולת ביום טוב משום שהוא מעשה של חול. דנה המשנה אם מותר לשקול בשינוי. אומרת המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף כוח עמוד א', רבי יהודה אומר אף על פי שאסרו חכמים לשקול ביום טוב במשקולת, מכל מקום שוקל אדם בשר כנגד הכלי שיודע כמה משקלו, או כנגד הקופית סכין גדולה של קצבים, כיוון שאין רגילים לשקול כנגדם בחול. וחכמים אומרים אין משגיחין אין מעיינין לכף מוזניים לשקול בהם כל עיקר, אפילו ששוקל כנגד כלי שישקילה בשינוי, גם כן אסור. זו היה המשנה הראשונה בדף כוח עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שחכמים אומרים שאין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, מבארת הגמרא את כוונת דברי חכמים באומרם כל עיקר. מהי כל עיקר? מה באה תנא לרבות בלשון חכמים במילים כל עיקר? הרי הוא יכל לשנות בסתם וחכמים אוסרים. מבארת הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, התנא בא לרבות שאפילו אם אינו מניח בשר על כף המוזניים כדי לשקול בו, אלא רק כדי לשומרו מפני העכברים, מן העכברים, אף על פי כן אסרו חכמים מפני שנראה כשוקל. מוסיפה הגמרא מרבידי ברבין, ומה שאסרו להניח בשר על המוזניים אפילו כדי לשומרו מן העכברים הוא דווקא באופן דטליה בטריטה, שהמוזניים תלויים בטבעת שבה תולים אותם כששוקלים כדי ששתי הכפות יהיו ישרות, משום שבאופן זה נראה שנותן שם את הבשר לשם משקל, לכן אסרו. אבל אם אין המוזניים מונחים על הטבעת, מותר להניח על כף המוזניים בשר כדי לשומרו מן העכברים. מביאה הגמרא דינים נוספים בעניין שקילת ומכירת בשר ביום טוב. ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, טבח אומן, טבח מומחה, אסור לו לשקול בשר ביד, כלומר שוחז משקולת ביד אחת ואת הבשר ביד השנייה, ומכוון, משער את משקל הבשר כמשקל המשקולת. וטעם האיסור לפי שאומן דרכו בכך ודרך חולי אצלו. דין נוסף, ואמר רב יהודה אמר שמואל, טבח אומן אסור לו לשקול בשר במים, כלומר, שממלא מים בכלי שיש בדופנו חריצים לסימן, ומכניס לתוכו חתיכת בשר, ולפי כמות של מים שעולים ומגיעים לאחד מן החריצים, יודע את משקל הבשר. ואסור לעשות כן ביום טוב לפי שהדרך לשקול כך גם בחול. ואמר רב חייא ברשי דין נוסף, אסור לטבח לעשות בית יד בבשר, לעשות נקב בתוך הבשר שהלוקח, הקונה, אוחז שם כשמוליך את הבשר לביתו, משום שביום טוב צריך לשנות מן הדרך שעושה ביום חול, כדי שיהיה הכר שאסור בו מקח וממכר. ורבינו חננאל פירש את האיסור שנראה כעושה כלי ביום טוב. והנפקמינה בין שני הטעמים, האם מותר לאדם לעשות זאת בביתו? לטעם של רשי שנראה כמקח וממכר, אדם בביתו יכול לעשות זאת, זה לא נראה כמקח וממכר. לטעם של רבינו חננאל שנראה כעושה כלי, אסור בכל אופן לעשות זאת. כך המשנה ברורה בסימן תף קוף, סעיף קטן תתוו. אמר רבינה ומה שאמר רב חייא ברשי, שאסור לעשות בית יד בבשר, הוא דווקא כשעושה את הנקב עם סכין, שכך ידך לעשות בחול ואין כאן שינוי להיראות שביום טוב אסור לעשות מקח וממכר. אבל בידה לעשות את הנקב באצבעו בלי סכין שרי מותר משום שעושה בשינוי מדרך שעושהו ביום חול. מבארת הגמרא אם מותר ביום טוב לעשות סימן בבשר כדי שלא יוחלף. אמר רבונה מותר לעשות ביום טוב סימן בבשר כדי שיקיר שלא הוחלף בבשר אחר. אפילו על ידי סכין זה מותר. כי היה כמו אותו סימן דעשה רבא ברבונה, כשהיה שולח בשר לביתו היה מחתך לה אטלת קרנתה. היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת שלוש קרנות. הוא עשה זאת לסימן כדי שלא יגנבו ממנה אנשי ביתו, אומר רשי במסכת חולין בדף צדי ה' עמוד ב', ובמסכת בבא מציע בדף רב ג' עמוד ב' פרש רשי שהיה עושה זאת כששלח ביד נוכרי. שואל התוספות ריד, וכי אם הנוכרי ירצה להחליפו לא יוכל לחותכו בדיוק עם הסימן הזה? ולכן הוא מפרש שעשה כן מפני העורבים שחשש שבני ביתו יעלימו עיניהם ממנו, ויהיה דינו כבשר שניתלה מן העין שחוששים שמה העורבים יחליפו עם בשר אחר. ולכן עשה סימן שידע שחתיכה זו שלו היא ולא יחליפו העורבים. מבארת הגמרא אם מותר לשקול מנה כנגד מנה. מספרת הגמרא רב חייא ורבי שמעון ברבי, רבי חייא ורבי שמעון בנו של רבי, כשהיו חולקים בשר ביניהם, ומבואר להלן שהיו שניהם מקבלים בשר מביתו של רבי, היו שוקלים במוזניים מנה כנגד מנה, או מנה כנגד מנה, חלק כנגד חלק ביום טוב, כדי לדעת שחלקו שווה בשווה. שואלת הגמרא כמן, כשיטת מי נהגו רבי חייא ורבי שמעון ברבי, היתר בחלוקה הזו, הרי אין זה לא כרבי יהודה ולא כרבנן במשנתנו, שהרי אם סברו כדעת רבי יהודה האמר, הרי אמר רבי יהודה ששוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, משמע, שדווקא כנגד הכלי אין מותר לשקול, כיוון שאין הדרך לשקול כך ביום חול. אבל כנגד מי דאחרינה, כנגד דבר אחר כגון מנה כנגד מנה, שכן דרך כל החולקים ביניהם, לא, אסור לשקול כך ביום טוב. והיא, אם הם סוברים כדעת רבנן, האמרי, הרי חכמים החמירו יותר ואמרו שאין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, ואפילו כנגד כלי אסור, וכל שכן מנה כנגד מנה. תרץ את הגמרא, הנה הוא דאבוד, הם שעשו זאת כדעת רבי יהושע שמתיר, עשו. דתניא שנינו בברייתא, רבי יהושע אומר, שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב. מבארת הגמרא אם להלכה מותר לשקול מנה כנגד מנה. אמר רב יוסף הלכה כרבי יהושע שהתיר לשקול מנה כנגד מנה ביום טוב ולא חשש בזה משום מעשה חול. הועיל ותנן, שנינו במשנה במסכת בכורות דף למד א' עמוד א' כבתי כמותו. דתניא כך שנינו במשנה שם. פסולי המוקדשין, קורבנות שנפל בהם מום ונפסלו למזבח ולפיכך אפשר לבדותן. הנאתן להקדש, ההנאה מכך שהם נמכרים ביוקר זה להקדש, הרווח להקדש. שהרי יש להם פדיון ודמיהם להקדש, וכיוון שהרווח הוא להקדש, התירו לנהוג מנהג חול במכירתם, כגון למוכרם באיטליז ולשוקלם במוזניים. ומבואר שם במשנה שאף על פי שיש בהם קצת קדושה, והם אסורים בגזעה ועבודה, מותר למוכרם באיטליז ולשקול בשרם במוזניים כשאר חולין, לפי שבאיטליז מצויים יותר קונים והם נמכרים שם ביוקר, ויש בכך רווח להקדש, ואף על פי שהם נפדים קודם השחיטה, שהרי אסור לשוחתם לפני שפודים אותם מכל מקום, כשיודע שימכרם ביוקר, הוא פודה אותם לכתחילה ביוקר. חוץ מן הבחור והמעשר שהנעת מחירתם ביוקר היא לבעלים שהרי אינם נבדים אחר שנופל בהם מום, שבבחור נאמר לא תבדה ובמעשר נאמר לא יגאל, אלא הם נחלים לבעליהם, הבחור לכהן והמעשר לישראל, וכיוון שאין להקדש רווח במחירתם ביוקר, לכן יש להחמיר בהם ואין לנהוג בהם, ואין לנהוג מנהג חולין במחירתם באופן שנפל בהם מום ושחתם, כגון למוכרם באיטליז ולשקול בשרם במוזניים, כיוון שהוא ביזיון הקדש. אולם מותר למכור בביתו על ידי שיקח בשר חולין שיודע משקלו, ושוקלין מנה כנגד מנה בי וחור, ושוקל כנגד הבשר חולין את בשר הבחור. וכן מותר לשקול כנגד כלי או קופיץ. ומוכח במשנה שם שלשקול מנה כנגד מנה אין נחשב מעשה חול. שאם זה היה נחשב מעשה חול היה אסור לשקול כך את הבחור. ומבואר כדת רבי יהושע שיתיר לשקול מנה כנגד מנה ביום טוב משום שאין זה מעשה חול. אבל הגמרא דוחה את ראיית רבי יוסף שדעת הברייתא כדעת רבי יהושע. אמר לאביי לרבי יוסף רבו, ודילמה לא היא, שמא אין הדבר כדבריך ואין ראיה שהמשנה במסכת בכורות ורבי יהושע שיטה אחת הם. שמא, עד כאן לא כאמר רבי יהושע שמותר לשקול מנה כנגד מנה, אחר כאן לעניין יום טוב, אלא מפני דלקה שאין ביזיון קודשים, וכל האיסור לשקול הוא רק משום מעשה חול. ולכן לא חשש רבי יהושע בן לוי והתיר. אבל אתם שם לגבי בכור דאיקה שיש ביזיון קודשים כשנוהג בבכור מעשה חולין, אפשר שדת רבי יהושע בן לוי שלא, לא לשקול מנה כנגד מנה. אין נעמי וכן אין ראיה מהמשנה במסכת בכורות לעניין יום טוב שיהיה מותר לשקול מנה כנגד מנה, כי אפשר שעד כאן לא כאמרי רבנן האטם. לא אמרו חכמים שם במשנה לגבי בכור שמותר למכור באופן הזה, אלא משום דשם מדובר במחירה, ולא מחזיק כעובדין דחול, שמחירה של מנה כנגד מנה אינה נראית כמעשה חול, כיוון שאין זו דרך המוכרים, ולכן תהיה מותרת גם ביום טוב. אבל לאחה, כאן עניין חלוקת הבשר בין שותפים כמו המעשה של רב חייא ורב שמעון ברבי, דמחזיק כעובדין דחול, שנראה כמעשה חול, שכן דרך שותפים לחלוק מנה כנגד מנה, אפשר שסוברים רבנן, שלא, לא הותר לשקול מנה כנגד מנה, ולא כדעת רבי יהושע שהתיר לשקול מנה כנגד מנה, גם באופן של חלוקה. חוזרת הגמרא לברר את המעשה של רב חייא ורבי שמעון ברבי, שחילקו ביניהם בשר בשקילת מנה כנגד מנה. אומרת הגמרא לממרא דקפדי הדדי, האם נאמר שרב חייא ורבי שמעון ברבי הקפידו זה על זה, והרי מתוך חיבה שביניהם נהגו לוותר ולא הקפידו כשנטל זה משל זה, שהרי אנו שב בינתה, אותם שבעה דגים דעתו לבי רבי, שהגיעו לביתו של רבי ואחר כך השתקה חמש מניו, נמצאו חמש מהם בי רבי חייא בביתו של רבי חייא, שנטלם לביתו, ולא קפיד, לא הקפיד עליו רבי שמעון ברבי לומר שהוא ניזון מבית אביו יותר ממנו, וכיוון שלא הקפידו אחד על השני, מדוע כאן הקפידו כל כך שאף ביום טוב חלקו מנה כנגד מנה? תרץ לגמר אמר רב פאפה, שדי גברי בעיניי, הוא עטל אדם אחר ביניהם, כלומר, אכן מעשה זה לא היה בין רבי שמעון ברבי ורבי חייא, אלא אחד משניהם חלק בשר עם אדם אחר, שהיה רגיל לחלוק עמו, ומפרש את הגמרא, היא, הו שהיה מעשה עם רבי חייא והוא חלק עם רבי ישמעאל ברבי יוסי, היא או שהיה מעשה עם רבי שמעון ברבי והוא חלק עם בר כפרה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף כוח עמוד א'. מלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב. המשנה שלפנינו דנה האם הותרו אף דברים שאינם נאכלים בעצמם אלא מכשירי אוכל נפש, כגון השחזת סכין כדי לחתוך בו מאכל או כדי לשחוט בו. ולמרות שהבערת האש היא גם כן לצורך דבר המתקן את המאכל, מכל מקום, כיוון שמדליק את האש סמוך לאכילה, נחשב הדבר אוכל נפש, אבל השחזת הסכין, כיוון שעומד לימים רבים ואין עושים זאת סמוך לאוכל, לכן אינו נחשב אלא מכשירי אוכל נפש. כך מסביר המנחת שלמה. אומרת המשנה השנייה בדף כוח עמוד א', אין משחיזין, אין מחדדים את הסכין ביום טוב במשחזת, אבל מסיעה משחיזה על גבי חברתה, שבאופן זה הרי זה שינוי מדרך שעושה בחול. זו המשנה השנייה שלנו בדף כוח עמוד א', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אין משחיזין את הסכין ביום טוב, מבאר את הגמרא על איזה משחזת דיברה המשנה. אמר אבונה לא שנו לא נשנה דין זה שאסור להשחיז את הסכין ביום טוב, אלא כשמשחיז במשחזת של אבן, שבאופן זה אסרו, משום שמשחזת של אבן מתקנת את הסכין היטב ונראה כמו שמתקן בחול. אבל במשחזת של עץ שאינה מתקנת את הסכין היטב מותר להשחיז את הסכין ביום טוב. ומה שלא חילקה המשנה במשחזת עצמה בין אבן לעץ, משום שבמסייה על גבי חברתיים מתחדדת יותר ממשחזת של עץ, ויש בה חידוש גדול יותר. ורבון הבא לחדש את הדבר הזה עצמו, שעל גבי חברתיים מתחדדת יותר ממשחזת של עץ. ולאחר החידוש הזה פשוט שבמשחזת של עץ מותר, שהרי הוא קל וחומר ממסייה על גבי חברתה, כך אומר השיטה המקובצת. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר החילוק בין משחזת של אבן למשחזת של עץ. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, עד אמרת מה שאמרת שבמשחזת של אבן אסור, לא אמרן לא אמרנו אלא באופן שרוצה לחדדה, אבל אם האווירה למשחזת רק כדי להעביר את שמנינותה, להוריד את השומן הדבוק עליה מותר, שאין בזה משום תיקון כלי, אלא הרי זה כהדחה במים. מדייקת הגמרא מכלל, מתוך דברי שמואל אתה שומע דה במשחזת של עץ, שאמר רבונה שמותר אפילו באופן שמעבירה בשביל לחדדה, נמי מותר, גם כן מותר, שהרי על מה שנאמר שאסור בשל אבן, אמר רבונה שמותר בשל עץ. ואם בשל אבן האיסור הוא דווקא לחדדה, משמע שבשל עץ מותר אפילו לחדדה. איקא דמתני לאסיפא, לשון אחרת על מה נאמרו דברי רב יהודה בשם שמואל. יש ששנו את דברי שמואל על סוף דברי רבונה שאמר שבשל עץ מותר. ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, עד האמרת בשל עץ מותר? לא אמרן לא אמרנו אלא כשעושה זאת כדי להעביר מן הסכין את שמנינותה. אבל אם השחיזה כדי לחדדה אסור, שמה יבוא לחדדה בשל אבן. מדייקת הגמרא, מכלל מתוך דברי שמואל אתה שומע דה במשחזת של אבן, אפילו אם השחיזה רק כדי להעביר את שמנינותה גם כן אסור, שהרי מה שהתיר רבונה בשל עץ אסר בשל אבן, וכיוון שלא התיר בשל עץ אלא להעביר את שמנינותה, משמע שבשל אבן אפילו זה אסור, שמה יבוא לחדדה. מביאה הגמרא דעה אחרת הסוברת שרב יהודה לא אמר את דבריו כלל על דברי רבונה אלא אמר אותם על המשנה, ולדעה הזו אין חילוק בין משחזת של אבן לבין משחזת של עץ, כך אומר המאירי. וגם בדעה הזו נאמרו שתי לשונות, האם אמר את דבריו על הרישה של המשנה, או שאמר אותם על הסיפה של המשנה. ואיקא דמתני לה וששנו את דברי רב יהודה המתניתין על משנתנו ששנינו בה, אין משחיזין את הסכין ביום טוב במשחזת. ועל זה אמר רב יהודה אמר שמואל, בשמו של שמואל לא שנו שאסור להשחיז את הסכין במשחזת, אלא כשכוונתו לחדדה, אבל אם כוונתו היא רק כדי להעביר ממנה את שמנינותה, מותר להשחיזה ביום טוב במשחזת. מדייקת הגמרא מכלל, מתוך דבריו אתה שומע, שמה שהתירה המשנה בסיפה לעשייה על גבי חברתה, היינו אפילו באופן שכוונתו לחדדה נמי מותר, גם כן מותר. שהרי את מה שאסרה המשנה ברישה, התירה בסיפה. וכיוון שלא אסרה המשנה ברישה להשחיז, אלא בשביל לחדדה, ממילא מה שהתירה בסיפה לעשייה על גבי חברתה, היינו אפילו כדי לחדדה. והטעם, לפי שעושה שינוי מדרך שהוא עושה בחול. והנה הלשון השנייה בדעה הזו, והיא קדמת נילה יש ששנו את דברי רב יהודה הסיפה, על הסיפה של המשנה ששנינו בה, אבל מסייע על גבי חברתה, אבל זה אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו לא נאמר הדין הזה, אלא בשביל להעביר את שמנינותה, אבל בשביל לחדדה, אסור. גזירה שמה יבוא להשחיזה במשחזת. מדייקת הגמרא מכלל, מתוך דבריו אתה שומע, ובמשחזת החמירו שאפילו אם כוונתו להעביר את שמנינותה, אסור. מבארת הגמרא כדעת מי נשנתה המשנה שאסרה להשחיז סכין ביום טוב, אף שהוא לצורך מכשירי אוכל נפש. מן תנא מי הוא התנא ששנה במשנתנו במשחזת אסור להשחיז? אמר רב חיסדא משנתנו היא דלא כדעת רבי יהודה, שרבי יהודה התיר לעשות ביום טוב אף מלאכות לצורך מכשירי אוכל נפש. דתניא, כך שנינו בברייתא לקמן בדף ל"ו עמוד ב', אין חילוק בין יום טוב לשבת לעניין עשיית מלאכות, אבל עניין עונשים יש חילוק ביניהם, שהעובר על איסור שבת עונשו בסקילה ובקרת, והעובר ביום טוב הוא לאו רגיל שעונשו מלכות. אז אם כן נאמר בברייתא אין חילוק בין יום טוב לשבת לעניין עשיית מלאכות, ואין להתיר ביום טוב עשיית מלאכות האסורות בשבת, אלא לצורך אוכל נפש בלבד, כגון שחיטה ובישול הנעשות במאכל עצמו, אבל מכשירי אוכל נפש אסורים גם ביום טוב. רבי יהודה מתיר עשיית מלאכות ביום טוב אף לצורך מכשירי אוכל נפש, כגון השחזת הסכין שאינה אלא תיקון כלי לצורך הכנת המאכל. דנה הגמרא מהי ההלכה לעניין מכשירי אוכל נפש. אמר לרב לרב חיסדא דרשינן משמח, האם ניתן לדרוש בשמחה שההלכה כרבי יהודה שאף מלאכות לצורך מכשירי אוכל נפש מותרות ביום טוב? ורב המדייק זאת מדברי רב חיסדא, שלא אמר סתם שמשנתנו אינה כרבי יהודה, אלא שאל מן תנא דמשחזת אסור דלא כרבי יהודה. מוכח שהוא פסק הלכה כרבי יהודה, שכיוון שפסק הלכה כרבי יהודה, לכן לא אמר בסתם שמשנתנו אינה כרבי יהודה, כדי שלא יישמע שיש סתם משנה שלא כמו רבי יהודה, והלכה הרי כמו סתם משנה. אז אם כן שואל רבה את רב חיסדא, האם ניתן לדרוש בשמחה שהלכה כרבי יהודה, שאף מלאכות לצורך מכשירי אוכל נפש מותרות ביום טוב? אמר לה, ישיב לו רב חיסדא, יהא רבה יהי רצון, דכל כי אני מי למעלייתא תדרשון משמי, שאת כל הדברים הטובים כאין אילו תדרשו בשמי, כלומר אתה יכול להורות בשמי שהלכה כרבי יהודה. ויהיה הגמרא עובדות שניתן ללמוד מהם מהי ההלכה. אמר רבי נחמיה ברי דרב יוסף, אבי כאמינא קמי דרבה, עמדתי לפני רבה ביום טוב, ואבי כמי אבר לסכינה פומה דדיקולה, והיה משפשף את סכינו על פי הסל. ואמרי לי ושאלתי אותו, לחדדה כאבי דמר או להעביר שמנינותה, האם הכוונה בעשייתך כך כדי לחדד את הסכין או כדי להעביר את השומן שעליה? ואמר לי, ישיב רבה, כוונתי להעביר שמנינותה. והוסיף רבי נחמיה, וחזיתי לדעתי, אבל ראיתי לדעתו, כלומר הבנתי ממעשיו, דלחדדה כאביד, שעשה זאת כדי לחדדה, והטעם שלו אמר לי כך, משום דקסבר הוא סובר שהלכה כרבי יהודה ומותר לכל אדם לתקן מכשירי אוכל נפש, ואין מורין כן לרבים לנהוג כרבי יהודה כדי שלא יזלזלו לתקן גם מכשירי אוכל נפש, שהיה אפשר לתקנן ולעשותן מערב יום טוב. שאף רבי יהודה לא יתיר אלא באופן שנתקלקלו ביום טוב או שהיה טרוד בערב יום, ולא היה לו פנאי לתקנו כמבואר לקמן. מעשה נוסף בעניין הזה, וכן אמר אביי, אבא כאמינא קמי דמר, הייתי עומד לפני רבא, ואבא כמי אבר סכינה, אסיפתא דרחיה, היה משפשף סכין על שפת הריחיים, ואמרי לה, לחדדה כבאי מר או להעביר שמנינותה? שאלתי אותו, האם כוונתך לחדדה או להעביר את שמנינותה? ואמר לי, להעביר שמנינותה, וחזיתי לדעתי וראיתי בכוונתו לחדדה כאביד, שעושה זאת כדי לחדדה, והטעם שהוא לא אמר כן, משום דקסבר, מפני שהוא סובר שהלכה כרבי יהודה, ואין מורין כן. סכין של שחיטה קודם שישחט בה צריך לבודקה שאינה פגומה, והצריכו חכמים להראותה לחכם שיבדקנה. דנה הגמרא אם מותר להראותה לחכם ביום טוב. מדין תורה צריך לשחוט את שני סימני הבהמה קנה ובשת, זה דווקא בשחיטה שחותכת את הסימנים, אבל אם נקראו הסימנים של הבהמה, היא נתנבלה, ולכן חייב לבדוק לפני השחיטה את הסכין שמה תהיה פגומה, והפגימה שבסכין תקרא את הסימנים ותהיה הבהמה נבילה. וחכמים הצריכו להראות את הסכין לחכם שיבדקנה מפני כבודו של החכם. יבא אלו הסתפקו בני הישיבה מהו, האם מותר לטבח להראות סכין שחיטה לחכם ביום טוב או לא, והספק הוא, האם דבר זה נראה כמעשה חול משום שיש פרסום בדבר ונראה כמי שדעתו למכור את הבשר באיטליז או שאין נראה שדעתו למכור באיטליז? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. רב מרי ברי דרב ביזנה שרי, התיר להראות את הסכין לחכם ביום טוב, ורבנן אסרי משום שנראה כמי שדעתו למכור את הבשר באיטליז. ורב יוסף אמר, אמנם אסור לטבח להראות את סכינו לחכם, אבל תלמיד חכם רואה לעצמו את הסכין בביתו ואחר כך משילה לאחרים, שבאופן זה אין פרסום לדבר. חוזרת הגמרא לעניין השחזת סכין ביום טוב, ואמר רב יוסף, סכין שעמדה שפסק חידודה ואינה חותכת יפה אבל לא נפגמה, מותר לחדדה ביום טוב כדעת רבי יהודה שמתיר לתקן מכשירי אוכל נפש. ואף על פי שהתחיל קלקולה מערב יום טוב, שהרי אינה מתקלקלת בפעם אחת אלא במשך הזמן, ורבי יהודה הרי לא יתיר אלא מכשירין שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב, מכל מקום מותר לחדדה, כיוון שאינו צריך לעלות על דעתו שתתקלקל כל כך עד שיצטרך לחדדה. אבל אם נפגמה הסכין מערב יום טוב, אסור להשחיזה ביום טוב, שהרי ידע שאינה ראויה כך לשחיטה, והיה לו לתקנה מערב יום טוב. וסבר רב יוסף שאף מורים הלכה כרבי יהודה שמותר לתקן מכשירי אוכל נפש ביום טוב. אומרת הגמרא, ואני מי לזה שהתרנו לחדד סכין שעמדה ביום טוב, הוא רק באופן דפסקה, אגב דוחקה, שאם דוחקים את הסכין היא כן חותכת, אבל אם היא לא חותכת בכלל, אסור לחדדה, כי זאת תרחה יתרה. והרמב״ם כתב שטעם לאסור שמה יבוא להשחיזה במשחזת. מביאה הגמרא דינים נוספים הקשורים למחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין מכשירי אוכל נפש. דרש רב חיסדא ויתימה, ויש אומרים שדרש זאת רב יוסף, אחד סכין שנפגמה שאירה בחריץ ונפסלה לשחיטה, ואחד שפוד, מות שראשו חד ותוכבים בו בשר לצלותו, שנרצם שנשבר ראשו ואינו ראוי לצלות בו, ואחד דין גריפת תנור וקיריים ביום טוב מהטיח שלהם שנפל לתוכן ואי אפשר להניח שם גדירה מחמת הטיח, שלושה דברים אלו שנתקלקלו ביום טוב. באנו למחלוקת, נכנסנו בזה למחלוקת. רבי יהודה ורבנן, האם הותרה עשיית מלאכה זו ביום טוב? כלומר שממחלוקתם אפשר ללמוד שנחלקו אף בדברים אלו, שהרי אף הם מכשירי אוכל נפש. לטניה, כך שנינו בברייתא, אין חילוק בין יום טוב לשבת לעניין עשיית מלאכות, כלומר אין להתיר ביום טוב עשיית מלאכות האסורות בשבת, אלא לצורך אוכל נפש בלבד, כגון שחיטה ובישול הנעשות במאכל עצמו. אבל מלאכות שהן לצורך מכשירי אוכל נפש אסורים אף ביום טוב. רבי יהודה מתיר ביום טוב אף עשיית מלאכה שהיא לצורך מכשירי אוכל נפש. מבארת הגמרא את סברת המחלוקת של רבי יהודה וחכמים. מהי טעם דתנא קמא, מה הטעם של תנא קמא שאסר עשיית מלאכה לצורך מכשירי אוכל נפש? מבארת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ודרש תנא קמא שמשמע הוא אוכל נפש הותר לעשותו ביום טוב ולא מכשיריו. והטעם של רבי יהודה, משום שאמר קרא, נאמר בפסוק לכם, דורש רבי יהודה מהמילה לכם שהכוונה שהותרו ביום טוב מלאכות לכל צורכיכם ואף לצורך מכשירי אוכל נפש. מבארת הגמרא מה דורש כל אחד מהפסוק שדרש השני. מקשה הגמרא ותנא קמא שאסר עשיית מלאכה לצורך מכשירי אוכל נפש הכתיב לכם, הרי נאמר לכם מה הוא דורש מן המילה הזו. מתרץ את הגמרא, אמר לך, יוכל תנא קמא לתרץ ולומר לך, הוא תיבה זו באה למעט שאוכל נפש הותר דווקא לכם, דהיינו לצורך ישראל ולא לצורך נוכרים. ורבי יהודה דרש ממשמעות המילה לכם גם לכל צורככם וגם לכם ולא לנוכרים. שואלת הגמרא, בידך נמי, רבי יהודה שמתיר עשיית מלאכה לצורך מכשירי אוכל נפש הכתיב הוא, הרי נאמר בפסוק הוא, מה הוא דורש מהמילה הזו? מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יהודה, רבי יהודה יוכל לתרץ ולומר לך, אכן כתיב הוא למעט מכשירי אוכל נפש, אבל גם כתיב לכם, ומהמילה לכם לומדים לרבות מכשירי אוכל נפש. ולא קשה, אין סתירה בין הדברים. כאן התיבה הוא שבא למעט מכשירי אוכל נפש, מדובר במכשירים שאפשר לעשותן מערב יום טוב, ואז אסור לעשותן ביום טוב. וכאן התיבה לכם שבא לרבות מכשירי אוכל נפש, מדובר במכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, שמותר לעשותן ביום טוב. כגון סכין שנפגמה ביום טוב, שמותר לתקנה ביום טוב. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין תיקון שפוט ביום טוב. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, שפוט שנרצף, שנמעך ונתעקם מחמת שדרסו עליו, אבל לא נשבר, אסור לתקנו ביום טוב. שהרי יכול להשתמש בו כמו שהוא, ותורח שלא לצורך הוא לתקנו ביום טוב. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, מדוע הוא צריך שמואל להשמיענו זאת? תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריך שמואל לומר זאת, אלא כדי להשמיענו דף על גב, דמיפשית בידי. אפילו אם הוא יכול ליישר את העקמומית בו בידיו ללא פטיש, גם כן אסור. מביאה הגמרא מחלוקת בדין טלטול שפוט שצלו בו בשר. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שפוט שצלו בו בשר ביום טוב אסור לטלטלו ביום טוב, לאחר שנטל את הבשר ממנו, כיוון שכבר נעשה בו צורך יום טוב, והרי הוא מוקצה מחמת מיוס. אבל אם צריך שוב לצלוק בו ביום טוב, ודאי שמותר לטלטלו, שהרי טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש מותר. רב עדא בר רבא אמר בשם רב מלכאיו, שומתו שומט את השפוד מהר על ידי גרירה וטלטול מן הצד ומניחו בקרן זווית, אבל לא בטלטול גמור. ועוד פירוש, ששומט את השפוד מן הבשר שעליו, וכיוון שהוא כבר בידו, מותר לו להוליכו לקרן זווית. אמר רב חייא ברשי, אמר רבונה בשמו של רבונה, והוא מה שהתיר רב מלכאיו לטלטלו מן הצד, אין זה אלא כשיש עליו כזית בשר ומטלטל את השפוד, אגב הבשר שנשתייר עליו. אבל כשאין עליו כזית בשר, אסור אפילו על ידי טלטול מן הצד. רבינה אמר, אף על פי שאין עליו בשר כלל, מותר לטלטלו טלטול גמור ולסלקו לקרן זווית, כדי שלא ינזקו בו בני ביתו. מידי דעה והקוץ, כמו שהדין בקוץ הנמצא ברשות הרבים, שהתירו חכמים להוליכו פחות פחות מ-400 כמה פעמים, עד שיסלקן לו לצידי רשות הרבים, כדי שלא ינזקו בו העוברים ושווים שם. לפי שהעברת דברים ברשות הרבים פחות פחות מ-400 אינה אלא איסור דה רבנן, ולכך התירו במקום נזק הרבים. וסובר רבינה שהוא הדין בשפוד, התירו שבות איסור דה רבנן של טלטול מוקצה, כדי שלא ינזקו בו בני ביתו. כיוון שהגמרא הביאה דין בשם רב מלכאיו, ויש שם מורה אחר ששמו רב מלכאיה, וגם משמו נאמרו בתלמוד כמה הלכות, אז כדי שלא נטעה לומר הלכה של אחד מהם בשם חברו, מחמת ששמותיהן דומים, נותנת הגמרא סימן מהם שמועותיו של כל אחד. אמר רב חינן הבריידר אביקה, שלושת ההלכות הללו, השפוד שצלו בו ביום טוב, שאמר רב מלכאיו שומתו ומניחו בקרן זווית, שמבואר בסוגייתנו. הדין השני שפחות, במסכת כתובות בדף נונטט עמוד ב', שם שנינו את המלאכות שאישה משועבדת לעשות לבעלה, ואם הכניסה לו שפחות, אזי לפי מספר השפחות הרי משועבדת לפחות מלאכות. עד שאם הכניסה לו 4 שפחות אינה עושה לו שום מלאכה. רב לזר אומר שאפילו הכניסה לו אשתו 100 שפחות, אף על פי כן כופה אותה בעלה לעשות מלאכות בצמר, כיוון שהבטלה מביאה לידי זימה. ואמר רב מלכאיו שם במסכת כתובות בדף סמך א' עמוד ב', שההלכה כרבי אליעזר. ההלכה השלישית וגומות במסכת נידה דף נ"ב עמוד א' לעניין מיעון, אמרו שקטנה שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למען, כי היא נחשבת לגדולה. ואמר רב חלבו בשם רב הונה, ששתי השערות צריך שיהיה בשורשן גומות. ורב מלכאיו בשם רב עדה ברב החולק ואומר שכשיש גומות, אף אם אין שם שערות, הרי היא גדולה, ושוב אינה יכולה למעט. שלושת הממרות הללו, אמר רב מלכאיו, ואילו שלוש הלכות אחרות, והם בלורית. במסכת עבודה זרה בדף חפתת עמוד א', שנינו ברייתא שישראל המספר שערות הראש של הגוי, כיוון שהגיע סמוך לבלוריתו, שומט את ידו מפני שהגוי מניח את בלוריתו לשם עבודה זרה, ואם יגלחנו הישראל עד הבלורית ממש, נמצא שהוא מתקן לו בלורית לשם עבודה זרה. ומבאר שם רב מלכאיה שסמוך לבלוריתו, היינו שלוש אצבעות לכל רוח מסביב למקום הבלורית. והדין השני, איפר מקלה. במסכת מכות דף חפה לפ עמוד א', אמר רב מלכאיה, לא ייתן אדם איפר מקלה של שריפה על גבי מכתו, מפני שנראה ככתובת קעקה. ונאמר בתורה, וכתובת קעקה לא תיתנו בכם. דהיינו שכותב בבשרו ואחר כך מקעקע את הבשר במחתו בסכין, וכך נשאר רושם זה לעולם. ודרשו במשנה במסכת מכות שם שחיוב מלכות הוא רק באופן שקעקע את בשרו וגם כתב עליו. אז אומר רב מלכאיה, לא ייתן אדם איפר מקלה של שריפה על גבי מכתו, מפני שנראה ככתובת קעקה, כיוון שהוא נשאר לאורך זמן. ודווקא איפר מקלה שהוא קשה, הוא מקעקע את מקום המכה ונשאר שם לאורך זמן, אבל אפר בעלמה לא, אין איסור. והדין השלישי הוא גבינה, שנינו במסכת עבודה זרה דף חפתת עמוד ב', שאסרו חכמים לאכול גבינת נוכרים, ומבאר שם רב מלכאיה שהטעם, מפני שהנוכרים מחליקים את פניה של הגבינה בשומן חזיר. כאמור, את שלושת ההלכות הללו, בלורית, איפר מקלה וגבינה, אמר רב מלכאיה. ואת שלושת ההלכות, שפוד, שפחות וגומות, אמר רב מלכאיו. מביאה הגמרא שיטה שונה בדבר מחלוקתם. רב פאפה אמר שהכלל איזה הלכות אמר רב מלכאיה ואיזה הלכות אמר רב מלכאיו הם כך. מתניתין ומתניתה כל השמועות שנאמרו על משניות וברייתות אמרן רב מלכאיה, ואילו שמעיתתה שאר השמועות שנאמרו כאן על דברי האמוראים ולא על משניות אמרן רב מלכאיו. וסימנך, והסימן שיהיה לך לזכור את הכלל הזה הוא כך, מתניתין מלכתה. המשניות והברייתות חשובים כמו מלך, שהם העיקר, ומהם מקשים על האמוראים, ובלשון נקבה הם נקראים. וזהו הסימן שכל השמועות על המשניות והברייתות אמר אותן מי שהמשמעות של שמו הוא לשון מלכות ודומה ללשון נקבה, דהיינו רב מלכאיה. מבררת הגמרא מהי בעיניו, מה ההבדל בין דברי רב חינן לרב פאפה? אומרת הגמרא איכא בעיניו, החילוק ביניהם מי אמר את ההלכה של שפחות, שלדעת רב חיננה אמר אותה רב מלכאיו, ולדעת רב פאפה אמר אותה רב מלכאיה, שהרי לדבריו כל ההלכות שנאמרו על משניות רב מלכאיה אמר אותן, וגם ההלכה הזו של שפחות נאמרה על המשנה במסכת כתובות. אז יוצא שסובר רב פאפה שרב מלכאיה אמר ארבע הלכות שפחות בלורית אפר מקלה וגבינה, ולא רב מלכאיו אמר רק שתי הלכות שפוט וגומות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. לא יאמר אדם לטבח לקצב ביום טוב שקולי בדינר בשר, משום שאסור להזכיר פסיקת דמים ביום טוב. אבל שוחט הטבח בלא פסיקת דמים ומחלק ביניהם, כלומר כל אחד מן הלוקחים יאמר אם רוצה חלק או חצי חלק, וכך יחלקו ביניהם את הבהמה. אבל לא יחלקו על ידי פייס, על ידי גורל, כי אסור להפיס ביום טוב, אומר הרשב"א. ומעמידים בהמה אחרת כדוגמתה ליד הבהמה הנמכרת, ואומר זו כזו, ולמחרת, למחרת יום טוב, ישומו את הנשארת כמה היא שווה, ועל פי זה ישלמו למוכר. והיה המשנה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שוחט ומחלק ביניהם, והיינו שמחלקים הלוקחים ביניהם את הבהמה ביום טוב לפי חלקים. מברר את הגמרא אדם שאינו רוצה לקנות בהמה שלמה ולא חצי בהמה ולא שליש או רבע, אלא לפי מחיר, כגון בדינר או בשני דינרים, איך יעביד? איך יאמר לטבח כמה בשר הוא צריך? הרי אסור להזכיר שם דמים ביום טוב. מבאר את הגמרא קיה, כמו שהיה נהוג בכמה מקומות שהיו רגילים לחתוך את הבהמה לנתחים שווים, והיו קונים בשר לפי מספר הנתחים, והיה להם מחיר קבוע. ובכל מקום היו קוראים לנתחים הללו שם אחר, כגון דבסורה אמרי, בסורה דרכם היה לומר לטבח, תן לי טרטה. וכן אומרים לו, תן לי פלגו טרטה, חצי טרטה. ורבינו חנן אל פירש, הטבח היה נותן לאחד טרטה ולאחד חצי טרטה. ובנרש אמרי, במקום ששמו נרש אמרו לטבח, תן לי חלקה ופלגו חלקה. ובפומפדיטה אמרי היו אומרים לטבח, אוזיה ופלגו אוזיה. ובנער פקוד, וכן במטה מחסיה, אמרי, היו אומרים לטבח, ריבה ופלגו ריבה. ומותר לקנות בשר מן הטבח על ידי השמות הללו ביום טוב. והוא הדין שמותר לומר לטבח, חתוך לי בשר, אף על פי שיודע הטבח לכוון את המשקל בחיתוך הזה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים זך וכוח במסכת ביצה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין שוחט את הבכור ואחר כך הרה מומו ומדוע? ומה נפסק להלכה? התשובה בתוספות, שאלה שנייה, האם מותר לגרום לבחור מום על ידי דבר אחר ומה המקור לזה? שאלה שלישית, עלי זו בהמה שמתה ביום טוב, אמרה המשנה שלא יזיזנה ממקומה, עלי בדירה בשימון, שתי אפשרויות. שאלה רביעית, כיצד אפשר לקבוע מחיר של בהמה שרוצים לשוחטה ביום טוב מבלי להזכיר דמיה? שאלה חמישית, איזו שותפות בבהמה מותר לעשות ביום טוב ואיזה אסור? שאלה שישית, באיזה דרך לרב יהודה אפשר לשקול ביום טוב בשר על מוזניים? ובאיזה מקרה מותר אף לחכמים להניח בשר על מוזניים? שאלה שביעית, מדוע בשר פסולי המוקדשים נמכר באיטליז ובשר בחור בעל מום לא נמכר? תשובה ברשי. שאלה שמינית, באמת תלוי דין השחזת סכין במשחזת ביום טוב? שאלה תשיעית, מה הלכה בעשיית מכשירי אוכל נפש ביום טוב לרבה ולרבה ומדוע אין מורין, כן? השאלה האחרונה, איזה איסור יש בגריפת תנור וקיריים ביום טוב? התשובה בתוספות. אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, כ"א בתשרי, יושענא רבה. ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים זך וכוח, כ"ז וכ"ח, במסכת ביצה. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום רביעי, חג בתשרי, איסרו חג, ובחוץ לארץ, שמחת תורה. ונלמד את דף חפתת במסכת ביצה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פתקה טובה, וחג שמח. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח וכל מילה דמיטב. ממקור הברכה, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, פתקה טובה וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.